אז היום אנחנו מתחילים פרק שלישי. היום היה לי ברית מאוד מעניינת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום חבר שלי לקח אותי לעשות ברית מחבר שלו. טוב, החבר שלי הוא בעל תשובה שאני מכיר פה מתל אביב, ויש לו חבר שגר ביישוב בגליל של, לא יודע איך נקרות להם, אנשים, יש להם איזה יישוב של קאט, לא יודע אם זה קאט, של האימן, זה מין סוג, כן, יש להם איזה יישוב כזה בגליל, ש... שלכתחילה הם כבר חשבו אולי לא לעשות ברית וכל מיני דברים כאלה. והגענו לשם וברוך השם היה לנו, היה חוויה מאוד מאוד טובה, מתקנת גם, מה זה מתקנת? להם ולנו היה ברוך השם מאוד מאוד, דווקא איפה שיש קושי, דווקא איפה שיש לפעמים התנגדות, בסופו של דבר שנפתח את ההתנגדות ובסוף... רואים א', שזה לא, השד הוא לא כל כך נורא. ואפשר למשוך קדושה לתוך מקום כזה שהוא לכאורה, לכאורה רחוק, כי כולם הכל כל כך קרוב לקדוש ברוך, הוא רק צריך לפתוח לו את השער, והוא פשוט מתגלה שם, והברית כשלעצמה זה, זה מאורע מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חי, זה... והתרגשות היא מאוד גדולה, גם הפחד, זה מין קליימקס כזה של התרגשות שמגיע בבת אחת פתאום להתממשות. ודווקא איפה שיש הסתר גדול, איפה שיש ריחוק גדול, כשפתאום זה מתגלה, כשהשיא, הקליימקס, זה מגיע לה, ופתאום נפתח ויורד הקדושה פשוט יורדת, זה ממש ממש משמח, זה נותן ממש ממש תחושה טובה בלב, לא רק לי, זאת אומרת, גם להם היה, אחרי זה אמרו שאחרי כל החששות והזה וההתנגדות, אז במחשבה עכשיו שהם רואים את זה, אז כמה טוב שעשינו, וזה נפלא, וזה, היה לי גם כן עוד פעם, פעם אחת היה לי ברית אצל, לא עלינו, אישה אחת שהיא התחתנה עם... עם גוי אחד רוסי שהגיע ארצה, והוא כמובן מאוד מאוד התנגד, מה פתאום שאת עשי לבן שלנו ברית, מה, למה שעכשיו הוא יהיה שונה ממני, זאת אומרת הוא קלט בעומק שהברית זה בעצם ניתוק מבינו לבין הבן שלו, שהוא זה בעצם מעביר אותו למציאות אחרת, לעם אחר, לחיים אחרים, ואנחנו מצידנו מאמינים שזה הולך אחרי האמא, האמא... האם הבן הולך לפי האמא, לפי היהדות, על פי היהדות, ואצל הגויים זה הולך על פי האבא. אז שוב, היה מין, אני זוכר בהתחלה התקשרה אליי האמא שלה בכלל. שאלה אותי אם אני יכול לבוא לעשות ברית לבת שלה, אמרתי לה, כן, אין שום בעיה, אני יכול לבוא לעשות ברית. אחרי כמה ימים היא מתקשרת ואומרת, לא, הם החליטו שבסוף לא תבוא. אז שאלתי אותם, למה? בעלה לא מסכים, למה בעלה לא מסכים לעשות הברית? לא, ועכשיו היא התחילה לספר לי את הסיפור ו... אמרתי לה, טוב, אם יש משהו שאני יכול לעזור, אז תגידי לי, אני אשמח ל... אז יומיים, יום לפני הברית, אז היא, סליחה, ביום של הברית עצמה, היא אומרת, תשמע, אולי תבוא, תבוא, הם שם בנקראים לשני הצדדים, ובאמת זה קשה, כי את יודעת, בסך הכל הם התחתנו, והם לכאורה מצאו את ה... את הביחד שלהם, ובשמחה ובאהבה, ופתאום מגיעים לנקודה הראשונה שבו צריך להתברר פה משהו. כאילו, אוקיי, מתברר בילדים, הרבה פעמים מתברר גם אצלי, הרבה פעמים בהתקדמות שלי הרוחנית, אז יש דברים שאתה שם בצד, אתה אומר, אני לא צריך אולי בכלל לגעת בהם, כאילו, אני אשאיר את זה באזור הדמדומים, לא כן, לא, לא, אני חי עם זה בסדר כמו שזה, אבל פתאום כשנולד בן, אז עצם הולדת הבן היא כבר מחייבת אותך, אוקיי, תחליט, אתה עכשיו, הוא יצטרך כן גבולות, אתה צריך לתת, הוא יצטרך את הגבולות, ועצם הדבר כבר, אני, למשל הברית, אז כן עושים או לא עושים, זאת אומרת, איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו אוחזים, אז מה שהיה עד עכשיו זה מין... פנן כזה של אנחנו ביחד וכיף לנו וזה, אבל פתאום, וופה, הנה, מגיעים למשוכה הראשונה. עם כל הכאב, הוא היה בחור מאוד מאוד זה, הגעתי שם, אמרו לי, אולי תבוא בכל מקרה ונראה מה שיהיה. והגעתי לשם, זה היה פה ברמת גן באיזשהו מקום. והוא אמר לי, אני לא מוכן. הוא אמר לי, אני לא מוכן שתעשה ברית לבן שלי. והיא נכנסה שם לחדר, היו שם עוד איזה כמה חברים שלהם. אז יצאתי איתו לרחוב, טיילתי איתו קצת עם האבא. ואמרתי לו, התחלתי לספר לו, תשמע, זה לא כל כך נורא, באפריקה היום עושים לכולם בריתות, זה היום ההנחיה של ארגון הבריאות העולמי, זה לאו דווקא אומר, אמרתי לו מבחינתך שאתה מתנתק, יש הרבה גויים היום שעושים בריתות, בארצות הברית ביל קלינטון רצה לחוקק את זה שכולם יעברו בריתות מצד הפן הרפואי שבדבר. בסופו של דבר הצלחתי להעביר אותו, עשינו את הברית בבית עם המשפחה, וברגע שהיו שם, ההורים שלה היו במקום. וזה היה לא יאומן. שוב אני אומר, איך פתאום כשכבר יש כזאת התנגדות וכזה, ופתאום ברגע שבום, נחתך דבר, איך אומרים, ממש תרתי משמע, האימא שלה ואבא שלה התחילו לבכות. פשוט כל המתח והצער והכאב וההתרגשות של הברית עצמה, פשוט אני גם כן התחלתי לבכות שם, זה היה פשוט מרגש, וגם האבא, פתאום משהו נפתח, זה היה, פתאום היה לו, הוא היה בסדר, הוא נכנס פנימה, הוא אמר גם כן לכולנו מזל טוב, וזה מזל טוב, מזל טוב, ואז הוא הביא איזה בקבוק של, לא יודע מה זה, איזה יין שהוא הביא, הוא אמר לי, טוב, אני אשתה אתכם לחיים עכשיו. אז הוא מבזק לכולם, אמרתי לו, אני מצטער. וכי כבר הגעתי איתו לחברות, אני לא יכול לשתות איתך. אז הוא אמר לי, אתה, ככה, כילל אותי, אבל בעדין בחבריות. אני נותן לך ככה לעשות לבן שלי, ואתה לא יכול לשתות איתי עכשיו את הכוסית של היין הזה. אמרתי לו, תשמע, זה אנחנו, אני אוהב אותך, אתה חבר שלי, חיבקתי אותו וזה, אבל... אז לראות את הדבר הזה, איפה שיש את הרבה פעמים דווקא את ההתנגדות, ופתאום אפשר להעיר שם את הקדושה, אפשר להעיר שם את האור, נותן המון המון כוח, המון המון שמחה. זה... נכון, נכון. סיפר לי גם חבר, חבר אחר ששמע שאני נוסע לשם, אמר לי שיש לו חבר גם שלא עלינו התחתן עם גויה. גר בכלל מחוץ לארץ, והוא סיפר לו, הוא חבר טוב שלו, והוא אומר שהכל היה, שוב, הכל היה טוב ויפה לכאורה, עד שנולד לו ילד, והוא אומר שהוא לא היה, הוא לא עשה לו ברית, כי אשתו לא רצתה לעשות ברית, וגם על פי הלכה, הילד הוא גוי, כאילו אם הילד הוא הולך לפי האמא, והילד על פי הלכה הוא גוי, וגם לא ראוי לעשות לו ברית, זאת אומרת, כדי שלא יהיה עליו את הסימן העיקר, והוא פשוט לא יכל לישון בלילה, הוא אומר לו שבועות הוא לא ישן, הוא התייסר מזה שנולדו לו ילדים, וילדים הרלים, זאת אומרת, ילד נולד לו ילד הרל, את יודעת, זה משהו שטבוע בנו, וזה לא סתם טבוע בנו, כי בעצם יש שתי מצוות עשה, יש שתי מצוות עשה שיש עליהם עונש קרת. רוב המצוות עשה אין להם עונש קרת. מה זה עונש קרת? זה האדם נחרט מהעץ הרוחני שנקרא עם ישראל. אז יש שתי מצוות עשה שאם לא מקיימים אותם, אז יש עליהם מצוות קרת. ואלה שתי המצוות, כמעט לא אגיד היחידות, אבל העיקריות, שעם ישראל שומר עליהן בלי לדעת מעבר לשכל בכלל. אחד זה הברית, ואחד זה קורבן פסח. זאת אומרת, שהיום אנחנו לא מקיימים את הקורבן, אבל סעודת ליל הסדר. זאת אומרת, סעודת ליל הסדר ומצוות הברית, שאפילו במקומות הכי רחוקים, יושבים, עושים ליל הסדר, אפילו שהם מדברים שם, לא יודע מה שהם מדברים וזה, אבל שותים את ארבע כוסות יין, אוכלים מצה. זה ממש יפה לראות את זה, איך זה טבוע בנו, טבוע בדם. היום אנחנו מדבר, היום ברוך השם, אנחנו, שוב, אנחנו פה לומדים את ספר דרך השם, עם פירושו של מחבר הספר בלבבי משכן אבנה. והיום אנחנו סיימנו בשיעור שעבר את שני הפרקים הראשונים. שני הפרקים הראשונים דיברנו בפרק הראשון על מהות הבורא, ובפרק השני דיברנו על חלק ב', סליחה, בפרק ראשון דיברנו על מהות הבורא, וחלק ב', הכותרת הייתה, אנחנו בחלק א' כל הזמן, הפרק הראשון היה על מהות הבורא, חלק א' פרק ראשון, וחלק א' פרק ב' דיברנו בתכלית הבריאה, על תכלית הבריאה. מהות הבורא ואחרי זה תכלית הבריאה. עכשיו אנחנו מדברים על המין האנושי, על האדם. מנסים להתחיל לברר עכשיו את התפקיד, את המחויבות, את המעלה, את המהות של המין האנושי שזה האדם. והיום אנחנו מדבר על נושא מאוד מעניין, על נושא הבחירה. בנושא הבחירה יש איתו כמה וכמה עניינים וקשיים. היום אנחנו ננסה לנסות לגלות האם אנחנו בכלל מבינים או יכולים בכלל להבין מה זה בחירה. לכאורה יש את השאלה הידועה שאנחנו נתעכב איתה עליה קצת בהמשך, שחז"ל אומרים לנו שהכל צפוי והרשות נתונה. ואז יש הרבה, כבר הרבה מקומות ובהרבה זה, יש את הדיונים האלה, איך יכול להיות מציאות כזאת שהכל צפוי והרשות נתונה. מה זה הכל צפוי? הכל צפוי, זאת אומרת שאין בחירה. הקדוש ברוך הוא כבר יודע מלכתחילה מה אתה עומד לעשות, מה אתה עתיד לעשות. מההתחלה הוא כבר צפה הכל עלה, איך מה בדיוק כל אחד יעשה. ואם לכאורה הוא כבר צפה מראש מה שאנחנו נעשה, זאת אומרת שאין לנו בחירה. זאת אומרת שהכל צפוי זה שאין בחירה. יחד איזאת, אומרים, הרשות נתונה, מה זה הרשות נתונה? זאת אומרת שיש לנו את הבחירה. אז יש אלף ואחד דברים להעמיד, לנסות להעמיד את הנושא הזה של הכל צפוי והרשות נתונה. אבל לכאורה, המחלוקת פה היא איך יכול להיות מבחינה שכלית לתפוס, איך מבחינה שכלית יכול להסתדר המושג הזה של, של מצד אחד יש בחירה ומצד שני אין בחירה. היום אנחנו אבל לא ניגע ממש בסוגיה הזאת, אף על פי שמהצד אנחנו כן טיפונת לדבר עליה. היום אנחנו נדבר, הסוגיה הזאת יוצאת אחד הפירושים של בלבביל, זאת אומרת, התירוץ, אם נוכל לקרוא לזה ככה, שבלבביל מעמיד הרבה ובדרך כלל הוא מתחיל הרבה מהשיעורים שלו בנושא הזה, זה להבין שיש מקום שבו אנחנו יכולים, יש מקום שבו כל הקושיות מתאחדות. מה זה מתאחדות? יש ניגודים. השכל שלנו תמיד בנוי מניגודים. הדרך שלנו להבין כל דבר זה על פי ההבדלים והניגודים ביניהם. זאת אומרת, והשכל שלנו יכול לראות את הניגודים. יש מקום שבו כשאתה מטפס מעל הניגודים, אתה יכול לראות איך שניהם יכולים להמשיך להיות ניגודיים, אבל אתה מבין איפה הם, את המקום שבו שניהם עומדים, ולכן אתה מבין ששניהם, אף על פי שהם מנוגדים, שניהם אמת, שניהם יכולים להיות קיימים. הוא מביא הרבה פעמים את הדוגמה, למשל, ששואלים בן אדם בן כמה אתה, ואחרי שנה שואלים אותו עוד פעם בן כמה אתה, ופעם הראשונה הוא אומר 18, ופעם הבאה הוא אומר 19, ואתה אומר לו, איי, מה, איך יכול להיות? לפני שנה אמרת לי 18, שנה אתה אומר לי 19, זה לא נכון, או שאתה בן 18, או שאתה בן 19. אז מסבירים, לא, 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 אתה לא מבין, יש הבדל. יש הבדל של זמן, זאת אומרת, יש שוני במדרגה בין פה לפה, וברגע שהתעלית ואתה מבין, אופה, התעלית מעל הזמן, ואתה מבין, אוקיי, יש לי שינויים של זמן, אז יכול להיות ששתי התשובות נכונות, גם שהוא בן 18 וגם שהוא בן 12, רק שני תשובות שנאמרו בשני מקומות שונים, בשני מדרגות שונות, מבחינת זמן. ככה למשל, כששואלים בן אדם אם עכשיו יום או לילה, והוא אומר עכשיו פה לילה. שואלים אותו, אם מתפנים לחבר בחוץ לארץ, שואלים אותו, עכשיו אצלך יום או לילה? אז הוא אומר, עכשיו אצלי יום. אומר, שקרן. אני שאלתי אותו פה מישהו, והוא אמר לי שעכשיו פה לילה. לא יכול להיות, זה שני תשובות שהן סותרות. אני בשכל שלי לא מבין איך זה יכול לסתור אחד את השני. אני אומר, לא, אתה לא מבין, כי אתה צריך לצאת עם השכל שלך רגע מתוך התמונה של היום ולילה, ולהבין, תרצה קצת מעל המקום, ואז אתה תראה שיכול להיות שני מקומות שונים, שבהם יש שתי תשובות שונות שסותרות זה את זאת, ושניהם אמת. למה? כי אתה מתעלה רגע מעל המדרגה של המקום, ואז אתה רואה, כן, יש כרגע מקום בצד אחד של כדור הארץ, ששם יש לילה, ויש מקום אחר בצד אחד של כדור הארץ, ששם יש יום, ושני התשובות הן אמנם סותרות זו את זאת, אבל שניהם אמת. למה? כי יש ביניהם שינוי מקום. אוקיי? אז אותו דבר אומר בלבבי, יש גם בנפש שלנו, כן? יש זמן, מקום ונפש. זה סוד אשן, עולם, שנה, נפש. כמו שבעולם יש שתי מקומות שונים, ככה בזמן יש שתי מקומות שונים, וככה גם בנפש שלנו יש שתי מקומות שונים. ומה עם שתי המקומות שונים בנפש? יש מקום בנפש ששם אין בחירה. שם זה אותו מקום שהוא מעל מדרגת המחשבה, מעל מדרגת הבחירה. ובמקום הזה, שמה זה חלק אלוקה ממעל, שמה זה מקום שהכל צפוי. מה זאת אומרת הכל צפוי? שמה אין זמן ואין מקום, שמה הכל אחד, ולכן גם שמה אין בחירה, כי בחירה היא תמיד כשיש שני צדדים. ובמקום ששמה כל אחד, אצלך בתוך הנפש, אין שני צדדים, ואם אין שני צדדים, אז אין בחירה. ולכן זה מקום ששמה יש ידיעה. לא מלשון מחשבה, אלא ידיעה. אתה יודע, כמו שהקדוש ברוך הוא, זה חלק אלוק ממעל, אתה יודע את הדברים, אין לך מקום לבחור. לעומת זאת, יש מקומות חיצוניים יותר בנפש, ששמה יש לך שולט עולם המחשבה, ועולם המחשבה יש בו שני צדדים. בכל מקום שיש שני צדדים, יש בחירה. אז במקום הפנימי אין בחירה, במקום החיצוני יותר יש בחירה. את תגיד, זה סותר זה את זה. נכון. כמו שבמקום אמרנו, בשתי צדדים שקלדו דו הארץ, יכול להיות שני תשובות סותרות שתיים אמת. כמו שאמרנו בזמן, שתי תשובות סותרות שתיים אמת. ככה גם בנפש יש שתי מקומות שונים. מקום אחד ששם אין בחירה, ששם הכל צפוי, ששם יש חיבור עם נקודת האחד שבנפש חלק לא קמים על. יש מקום חיצוני ששם יש שני צדדים, במקום שיש שני צדדים יש בחירה. אז זה אחד. ואז יוצא, לכאורה לפי הפירוש הזה, שיש מקום ששם אין מחשבה ואין בחירה. אותו מקום של אחד בנפש, ששם מה יש לי? אמונה. זה מקום ששם יש אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה כלי אנושי. שיכול, שהוא הכלי היחיד שהוא אינסופי, שיכול להכיל את נקודת האחד הזאת. האמונה היא כלי להתחבר לנקודת האחדות שבנפש, נקודת האחד שבנפש. אז יש מקום ששם יש אמונה, ויש מקום בחוץ יותר, ששם יש שני צדדים, ששם יש מחשבה ובחירה. ולכאורה, את המקום של האמונה שבנפש אי אפשר להבין בשכל. אי אפשר לתפוס את זה בשכל. אי אפשר לקמת אותו, אי אפשר למדוד אותו, אי אפשר ל... זה מקום שהוא אינסופי. אבל אנחנו חושבים שבמקום החיצוני, ששם יש בחירה, ששם יש שני צדדים, את זה אני יכול להבין. את הבחירה אני יכול להבין. זאת אומרת, אם יש לי שני צדדים, אז אני יודע שזה טוב וזה רע, ואני מבין מה הבחירה פה. שזה רע וזה טוב, ואני צריך לבחור בטוב. כן? יש לי בן אדם רע, יש לי בן אדם טוב, ואני בוחר. הטוב, בזה אני בוחר. לכאורה אני מבין בשכל שלי שבחירה זה דבר שאני מבין. כי זה גם נמצא בתוך העולם המובן שלי לכאורה. אחד הדברים שבלבבי מדבר עליהם הרבה, זה שכדי שאני אגיע לשלמות בנפש, אני צריך להגיע לאחדות פנימית בעולם המחשבה. ואם בעולם המחשבה, יש לי את החלק שאני מבין וחלק שאני לא מבין, אז רוב, מה שרוב אנשים מנסים לעשות, זה להבין יותר ויותר ויותר, כדי להגדיל יותר ויותר את החלק שאני כן מבין וכן יודע. על ידי זה, אולי אני אגיע עוד פעם לשלמות בעולם המחשבה, לשלמות, זאת אומרת שאני אכבוש את כל, ואני ידע הכל, אבל כולם מבינים שזה בלתי אפשרי. כי כמה שאתה יודע יותר, ככה אתה מבין כמה אתה יודע, יש לך עוד ידעת ועוד 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 ועוד, זה אינסופי. כי באמת השלמות היא אינסופית. לכן אחד הדברים שאנחנו חוזרים עליו הרבה, אי אפשר לדעת הכל, אבל אפשר לא לדעת כלום. מה זה אומר לא לדעת כלום? אבל אפשר להבין שגם מה שאני יודע, גם הצד שאני יודע, אז רק נראה לי שאני יודע, אבל בעצם גם אותו אני בכלל לא יודע. וזה אחד מהדברים שאנחנו מדבר היום, שגם הבחירה, שלכאורה זה נראה לנו דווקא החלק המובן שבנפשנו, האמונה הפנימית, ודאי שאני לא, משהו שהוא אמונה, זה מעבר לשכל, מעבר לדעת, ולכן ברור שאני לא מבין אותו. אבל נראה לי שאני מבין את החלק החיצוני של החשיבה, של הבחירה, ואני מבין מה זה בחירה, נראה לך. באמת? גם את החלק הזה אתה לא מבין. כשאתה מבין, כשתדע שגם פה זה רק אמונה, זה לא, זה גם פה זה לא, זה לא בחירה, זה לא, זה לא דעת, אז תגיע להקבלה של שני החלקים, והקבלה של שני החלקים, וזה ביום ההוא, כן? יתגלה שהוא אחד ושמו אחד. לא רק הוא אחד הפנימי, גם שמו, גם העולם החיצוני, שחשבת שאתה מכיר את העולם החיצוני, שחשבת שאתה יודע מה זה, ביום ההוא יתגלה לך, שכמו שבפנים אחד, מה זה אחד בלתי נתפס, תגלה שגם בחוץ, מה שחשבת שהוא, זה העולם שאתה מכיר, העולם שאתה יודע, העולם שאתה שוחה בו כביכול, חוכמת הרחוב, מי יגיד לי מה, תדע, תבין שגם בחוץ, אתה לא יודע כלום. ברגע שאתה תסכים להבין שגם בחוץ אתה לא מבין כלום, גם בחוץ זה הכל אמונה, אתה צריך להאמין את זה, צריך להבין שאתה לא מבין כלום ורק להאמין, אז יהיה הדהוד של האחד הפנימי עם האחד החיצוני, ואז תגיע לשלמות. אז על זה אנחנו נדבר היום בעזרת השם, על הנושא הזה של הבחירה, להבין שאנחנו לא יודעים מה זה בחירה. אז נקרא כבר קודם, נקרא קודם את דברים, עכשיו תראו, הוא עכשיו הולך לעשות לנו כמו שבלבב יודע, שלום וברכה, אתה יכול להיכנס, מוזמן, לעשות חטאי, אנחנו מדברים היום על בחירה. אז חלק מהפעולות של בלבבי, בלבבי עושים לנו פליק פלקים מחשבתיים. עכשיו, מה שאנחנו ננסה ללכת לאט לאט צעד צעד, כדי לעקוב אחרי הפליק פלקים המחשבתיים. הוא רוצה להראות לנו שאנחנו לא מבינים מה זה בחירה. אז הוא מביא לנו כל מיני, אופה, פליק הכחוק, הפליק לקדימה, סלת באוויר, אז כדי להוכיח לנו שגם מה שחשבנו אנחנו בעצם לא מבינים, אז אנחנו ננסה לאט לאט, בצמוד לטקסט, להבין את הפליק פלקים האלה. הוא אומר, גם אם לא הבנו את הפליק פלק, אז זה גם בסדר, כאילו, זה גם להבין שיש משהו שאני, אפילו את מה שהוא מבין, גם את, שהוא מנסה להסביר לי שאני לא מבין, אז גם את מה שהוא מנסה להסביר, אני לא מבין, אז אני מבין שאני באמת לא מבין, כלום. אז זה בסדר, גם כן תפליק שלקים, שלא, אם אנחנו לא מבינים, אז זה גם כן בסדר. שלום עליכם. התחלנו בכך, אני אעשה לכם עוד חזרה קצרה, כי אנחנו, זה, אנחנו מדברים בספר בלבבי משכן אבנה. אנחנו מדברים היום על החלק השלישי, פרק השלישי בחלק הראשון, נסים להבין מה זה הבן אדם. והזכרנו עכשיו שלכאורה יש לנו שני צדדים בנפש. יש מקום פנימי שנקראת האמונה, זה מקום שבו אנחנו, זה חלק אלוק הממל, זה האחד שבנפש, שאי אפשר להגיע לשם עם השכל. זה חוויה פנימית שנקראת אמונה, שהיא הכוח שמחבר אותנו עם האחד שבנפש. זה מה שנקרא הכל צפוי. יש לנו מקום חיצוני בנפש יותר, שזה המחשבות שלנו, השכל שלנו, שהוא רואה תמיד דואלי, הוא תמיד רואה שתיים. מקום שיש שתיים, יש בחירה. ולכאורה אנחנו רגילים לחשוב שאני יודע מה זה בחירה. בחירה בין שני דברים, יש לי טוב ורע, יש לי כן, חם וקר, יש לי נכון ולא נכון, ואני צריך לבחור בין שניהם. אז לכאורה בשכל שלי, אני פשוט, אני תופס שאני מבין מה זה בחירה. היום אנחנו ננסה לגלות שאנחנו בעצם לא מבינים מה זה בחירה. ושגם בעולם החיצוני הזה שלכאורה שנראה לנו אנחנו מבירים ואנחנו בוחרים יומיומית, אנחנו עושים פעולות של בחירה, אנחנו נבין שבעצם אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. זה לכאורה יכול להיות דבר מאוד מפחיד. רבי נחמן מדבר על זה הרבה, שאנחנו כאילו לומדים, אנחנו כאילו מתפללים, יש לו דיבור כזה שעד שיגיע היום הזה, שיהיה הוא אחד ושמו אחד, שאנחנו נגלה שגם בפנים אנחנו לא מבינים כלום וגם בחוץ אחד, זה שם קוד שלא מבין, כי הבנה זה רק שניים, זה רק שני צדדים, גדר, גדרות. מציאות של אחד היא בלתי נתפסת. אז ביום שהוא שיהיה הוא אחד, הוא שמו אחד, הוא זה הקדוש ברוך הוא, שמו זה הבריאה. אז ביום שהתגלה שגם הוא וגם הבריאה, שנראה לנו מובנת, גם נגלה שגם היא אחד, היא גם בלתי נתפסת. כן? עד אז, אנחנו בינתיים אומר ככה, רבי נחמן נשתמש במונח הזה, אנחנו כאילו. שים הכל בכאילו, כי אנחנו נראה לנו שאנחנו מבינים, אבל אנחנו באמת לא מבינים כלום. אפילו בפשטות אנחנו אומרים מילים בתפילה שאנחנו בקושי מבינים, קמצוץ שלהם, כן? ואנחנו מתפלאים, אומרים היום לגרוס זוהר, זה ודאי, אומרים תגרוס אפילו שאתה לא מבין, כי עצם זה שאתה גורס, עצם זה שאתה אומר את המילים, אף על פי שאתה לא מבין נקודה ממה שאתה אומר, אבל זה משפיע על הנשמה שלך ומשפיע על העולמות כולם מתחת תגרוס. אבל אפילו הדברים שאנחנו כן מבינים, הגמרה והשקלא וטריא, זאת אומרת, הלכן ולכן, החשיבה של הגמרה, נראה לך שאתה כן מבין, אבל אתה, מה אתה מבין? גם הקמצוץ של, ש, שלכאורה אתה מבין שכמובן אם יבואו אנשים יותר ויותר חכמים יגידו לא, אתה, זה מדבר בכלל על עולמות כאלה וכאלה, ואתה פשט שאתה מבין, יש איזה דרש וסוד ועוד כל מיני זה, שבוודאי אתה לא מבין, אבל אפילו מה שאתה חושב שאתה כן מבין, אתה תגלי לעתיד לבוא, שגם זה בעצם היה איזה חלום, מה שאתה חשבת שאתה מבין אותו, ואתה לא בעצם, אז לכן הרבי נחמן משתמש מילים עליה, אנחנו כאילו, כאילו עושים את המצוות, כאילו מתפללים, אנחנו אין לנו רע, כי זה המקום שאנחנו עכשיו, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים, לא כי אנחנו מבינים. כי אנחנו מאמינים שאם אנחנו עושים את זה, אז זה מביא אותנו למקום הזה הטוב שבנשמתנו. אבל להבין את זה בשכל אי אפשר. אז על זה אנחנו נעשה, ואנחנו נעבור קצת פליק פלקים מחשבתיים, זה בדיוק פה היינו כשנכנסתם, עם בלבבי, כדי להבין כמה אנחנו לא מבינים את עולם המחשבה, את עולם המחשבה ואת עולם הבחירה. אנחנו מתרכזים כרגע בעולם הבחירה. אז נקרא קודם את הטקסט של הרמח"ל. הרמח"ל אומרים לנו ככה, רבי משה חיים לוצאטו. כבר זכרנו, היות האדם, אותה הבריאה הנבראת, להידבק בו יתברך שמו. הזכרנו מקודם, כשדיברנו על תכלית הבריאה, תכלית הבריאה היא להידבק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה לתת לנו את הטוב. את הטוב שהוא יכול לתת לנו, זה לא בתוך הבריאה המצומצמת, כי פה הכל מצומצם ומוגבל וחסר, אז מה הוא נתן לנו אפשרות? להידבק בו. והיא, הבריאה הזאת, שהתכלית שלה להידבק בו, היא מוטלת, היא המוטלת בין השלמות והחסרונות. והיכולת בידו לקנות את השלמות. יש לו מצד אחד אפשרות להידבק בשלמות, מצד שני הוא טבוע בחסרונות, והתפקיד שלו זה לאט לאט לעבוד את עצמו, כדי להיות יותר ויותר שלם, להידבק בשלמות. ואולם, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו. כאילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים, בכל מקרה, בשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמותו, בעל שלמותו. אם הוא היה מוכרח בזה ולא היה לו בחירה, כן? אז הוא לא היה מגיע להיות בעלים של זה. הוא לא היה קונה את זה באמת אם הוא היה מוכרח. הוא צריך לעבוד בשביל זה, כן? מה זה לעבוד? לבחור בזה. כן? שיהיה לו בחירה. אם הוא לא בוחר וזה מתאמץ, זה לא יקרה שלו. ואמרנו מקודם שאם זה לא יהיה קרה שלו, הוא לא באמת ייהנה מזה. כי האדם ממה הוא נהנה? ממה ששלו. ואם זה לא יהיה שלו, אז יהיה פגם בענה. אם יהיה פגם בענה, יהיה פגם בדבקות. ומה הקדוש ברוך רוצה לתת לנו? דבקות שלמה. ולכן צריך את הבחירה כדי שתוכל לקנות את זה, כדי שתוכל ליהנות מזה, ואם תהנה מזה, אז הדבקות תהיה מושלמת. ואז אם זה לא יהיה שלם, אומר, ולא הייתה הכוונה עליונה מתקיימת, אם לא יהיה בחירה, הוא לא יהיה בעלים של זה, ואז הכוונה העליונה שנוכל להידבק בו בשלמות לא תתקיים. על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו. הוא מסביר לנו פה שזה עיקר נושא הבחירה. עכשיו, כדי שתהיה בחירה, צריך שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם. אם צריך בחירה, אז צריך שיהיה פייר, שיהיה פייר פייט. מתי זה פייר פייט? כשהצדדים שקולים, אז השקולים שווים, כן? אם מכניסים לזירה שני מתאגרפים ושניהם אחד בומבה כזה, כן, איך קראו למתאגרף הזה? לי טייסון, טייסון, איך קוראים לו? אחד טייסון ואחד מלאים לו איזה שכיף אחד. אין פה בחירה, זה לא פייר, כאילו, אין פה מה, אין פה בכלל זה. אם אתה רוצה שיהיה פייט באמת, תביא שני גברים כאלה שילחמו אחד בשני, ואז תוכל להגיד שיש פה מלחמה, שיש פה בחירה. אז כדי שזה יהיה, צריך שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד, שלא יהיה נטייה לאחד הצדדים. ואז יהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ, באיזה מהם שירצה. אם זה יהיה שקול, אז אפשר להבין. הטוב הוא באותה מידה כמו הרע, אז יש לי עכשיו באמת בחירה. אם זה אותו דבר, אבל אם הטוב יהיה ממש ממש מושך, והרע יהיה זה משהו קטן, אז כמובן שאני אלך לטוב, אז זה לא יהיה פייר פייט. לכן שזה יהיה צריך להיות שווה. ואז היכולת תהיה גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן, נברא האדם ביצר טוב וביצר רע, והבחירה בידו להטות את עצמו לצד שהוא רוצה. הוא אומר לנו פה הרמח"ל שכדי התכלית היא דבקות, כדי שהדבקות תהיה שלמה צריך שתהיה בחירה, כדי שעל ידי הבחירה הוא יקנה את ה... הוא יתאמץ, בזכות ההנאה הוא ייהנה מהתוצאות, בזכות ההנאה הדבקות תהיה שלמה. וכדי שתהיה בחירה ויהיה באמת הרגשה של מאמץ, צריך שהצדדים יהיו שווים, שקולים. כאן מסכם, עכשיו אנחנו עוברים לדבריו של בלבבי, כאן מסכם רמח"ל את מה שנתבהר לאל בפרק ב', כמו שאמרנו, שהתכלית היא לדבק בבורא, מכוח, ודווקא מכוח הבחירה, כן? אבל מתעכב פה בלבבי על מה שאמר הרמח"ל, שצריך שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכחת לאחד מהם, כמו שאמרנו שצריך שהם שיהיו שווים. והנה, סוף דבריו, אמרנו, זה מובן, כי אם תהיה נטייה לאחד הצדדים, פשוט הדבר שלא תהיה בחירה. כי הכרח ובחירה זה שני דברים הופכים. אסור שזה יהיה מוכרח, צריך שיהיה פה שקול, יהיה צדדים שווים. אבל אומר דבריו פה צריכים, דורשים התבוננות. במשל של בשר ודם, כשאנחנו עושים משל גשמי, אם עומדים לפני אדם שתי כוסות עם מים, שהן שוות בגודלן ובכמות המים שבתוכן, אי אפשר להגדיר לכאורה שיש לו בחירה איזו כוס לקחת. אם עומדים לך לפניך שני דברים שהם לגמרי לגמרי שווים, אז אין פה ממש בחירה. כאילו אם שני הדברים הם ממש ממש אותו דבר, אז אין בחירה. כיוון ששני הכוסות הם לגמרי שווים, וגם המים שבתוכם הם שווים. ולכן אין בעצם האדם באמת נפקמינה מה לבחור. זה לא משנה. אם שניהם אותו דבר, אז יוצא זה כבר לא משנה מה תבחר, אז שוב פעם ביטלנו את תוקף ואת משמעות הבחירה. ולכאורה הוא לוקח את אותו כוס, אבל לא בגלל שיש לו בחירה, זה פשוט, זה לא משנה, אם לקח את זה ואם לקח את זה, זה כאילו לקח את אותו דבר. כלומר, אם באמת שני הצדדים שקולים זה לזה בשווה, כמו שאמר הרמח"ל, אז זה לא משנה מה שהוא יבחר. הבחירה היא רק לכאורה במקום שקיים הבדל בין הצדדים. אם קיים הבדל, אז יש בחירה. ומה זה הבדל? זאת אומרת שבמקום שהם לא שקולים לזה לזה. ואז יש צד להעדיף אחד על פני החבר. אבל הוא אומר, אם הם באמת שקולים לגמרי, שני דברים שהם זהים, הם בעצם אחד. הוא אומר בלשון שלו, עד כמה שהם שקולים זה לזה לגמרי, הם לאדם נפקא מינה, וכיוון שכך לא נתגלה כוח הבחירה, ברגע ששני דברים הם אותו דבר, הם בעצם נקראים אחד, ולכן בדבר אחד, אין, שוב פעם הגענו למצב שאין בחירה. הלאה. זה התחלה. הוא ממשיך ואומר, אם כן, לשון הרמח"ל שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים, צריכה התבוננות ולימוד. מילא, אילו היה כותב שתהיה נטייתו לשני הצדדים, זאת אומרת שיש לו נטייה לכאן ונטייה לכאן, אז בסדר, שפיר, בסדר. אבל כשמתבהר, הוא לא אומר אבל כשמתבהר שנטייתו שקולה לשני הצדדים, אז שוב פעם, אם יש לו נטייה שקולה, שוב פעם, לא רק מצד הדבר עצמו, אלא מצד הנטייה של האדם, הנטייה שלו פה היא שקולה לנטייה שלו לפה, אז שוב פעם, איפה כוח הבחירה? שוב פעם, בדבר שהוא שקול, דבר שהוא שווה, לפי הדעת הפשוטה, אין סיבה לבחירה. הוא מתחיל פה והולך בדרך שאני רוצה לתת עוד איזושהי הקדמונת לפני שאנחנו נמשיך. באחד השבתות שעשינו עם בלבבי, הלכנו להתבודדות ליער, הוא ביקש מאיתנו בהתבודדות, ושוב פעם, זה על אותו דרך. על אותו הדרך של להבין שגם בדבר שלכאורה אתה חושב שאתה מבין בו, שאתה חושב שאתה מבין אותו, לראות איך שאתה מתבונן בו לעומק, אתה מגלה שבעצם זה אין לך במה לאחוז, אתה בעצם לא מבין כלום. הוא אמר לנו, כל אחד אני רוצה שיחשוב, למה באמת הוא לומד תורה? למה באמת הוא מקיים מצוות? למה באמת? הכי הכי עמוק. למה? ודיברנו, זה היה בחנוכה. דיברנו על נס של פח השמן. והשמן הרי הוא כנגד, כתוב שהיוונים תימאו את השמנים. השמן הוא כנגד המחשבה, הנר של האדם הוא כביכול נר השם נשמת אדם, האדם הוא כמו נר, והאדם הוא הפתיל, והשמן הוא המחשבות שעוברות דרך הפתיל ועולות למעלה. אז מה שהיוונים הם תימאו את כל השמנים שהם הכניסו שלא לשמה בעבודה. זה השלא לשמה, מה זה השמן התמה, מה זה המחשבות התמאות? זה עבודה שהיא לא לשמה, זה שאדם עובד בשביל עצמו, עושה דברים כאילו בשביל כבוד, בשביל כסף, בשביל כל מיני דברים שהם לא באמת לשמה. זאת אומרת, בוא ננסה באמת לחשוב, בוא ניכנס פנימה וננסה למצוא את הפח השמן הטהור, וננסה למצוא את כל אחד באמת מה הסיבה הפנימית, בלי לזייף ובלי להחליט. ואז כל אחד הלך ליער וחשב על זה, חשב על באמת למה אני עושה את הדברים האלה. זה לא משנה מה כל אחד הגיע, כל אחד בסופו, בסופו של דבר, כשכל אחד הגיע התשובה, אז אוקיי, אני עושה את זה כדי להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. למה אתה רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? אז בסופו של דבר, כי מה אני רוצה? כי אני ארגיש עם זה יותר טוב, כי למה אתה עושה את זה? זאת אומרת, מה שהוא ניסה להביא אותנו זה לראות שבמחשבה, אתה אף פעם לא יכול להגיע במחשבה לפח הטהור הזה. כי המחשבה היא תמיד עולם של שני צדדים, תמיד עולם של לא לשמה, כי זה מקום של אותו מקום חיצוני. לכן הוא אומר, לפח הטהור אי אפשר להגיע עם החשיבה. למה אתה עושה את זה? ברגע שאתה תמצא סיבה למה אתה עושה את זה? כבר הסיבה הזאת היא שלא לשמה. כבר יצאת לעולם המחשבה שהוא שלא לשמה. ולכן בעולם המחשבה, לעולם אתה תישאר בתוך, לא תוכל לצאת מזה שאתה עושה את זה, בשביל איזשהו מקום שהוא בשביל עצמך, לא תוכל לצאת מזה. ולכן הפח הטהור הפנימי הוא רק אמונה, שהיא מעבר למחשבה. זאת אומרת, עוד איזשהו מעבר איתו שעשינו לראות איך שמבחינה חיצונית, בעולם המחשבה, הבחירה, אתה תמיד, בסופו של דבר תגיע לזה שאתה לא מבין באמת למה אתה עושה את הדברים. אז עכשיו נלך עוד יותר עמוק איתו, עם המשל של הבחירה, עם הנושא של הבחירה. מאידך, במשל ההפוך. אם ניקח מקרה הפוך, אם ייתנו לאדם לבחור בין דינר אחד למאות דינרים, כן? כן. נכון. ולכן הוא חייב תמיד לעבוד.
אתה מזין את האמונה על ידי אגואיזם.
נכון.
אתה חייב לעשות את השילוש של שני
הצדדים. יפה מאוד, נכון, אמרת נפלא. אתה גם צודק ב-100%. לכן חייבים את שני הצדדים. חייבים את הפנימיות, את האחד, את האמונה, כדי באמת לדבוק כל פעם בחזרה בנקודת הלשמה. אבל אם לא יהיה לזה את החלק החיצוני של החשיבה שמתלבשת על האמונה הזאת, על האמונה הפנימית, אז באמת אתה לא תבוא לעשות את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא שכן רוצה שתעשה בתוך העולם. זאת אומרת, להביא את כל העולם כולו אל הנקודה הזאת. זה התפקיד שלנו. וכדי להגיע לכל העולם כולו, זה על ידי החשיבה. החשיבה עכשיו, כמו שאתה אומר, אם לא יהיה לך את החשיבה, חזל אמרו לנו שתמיד צריך להתחיל בשלו לשמה, שמתוך שלו לשמה יבוא לשמה. המטרה היא להגיע לאותו מקום פנימי, לקד השמן הקטן פנימי. ההתחלה היא על ידי חשיבה, כמו שעכשיו המהלך שגם אנחנו עושים מוגל מעל ידי חשיבה. התכלית של החשיבה זה להביא אותנו לקד הפנימי הקטן הזה, שהוא המעבר. ותמיד צריך, כמו שאתה אומר, את שניהם. כי אם אתה נשאר רק באותו עולם פנימי ואתה לא יוצא החוצה, מתלבש בחזרה אחרי זה בחשיבה, אז בעצם אתה איבדת את שתי העולמות. וכמו שאתה רק נשאר בחשיבה ולא נכנס לפעמים פנימה, לאותו עולם פנימי של האחד, את נקודת הלשמה, גם כן איבדת את שתי העולמות, כי אתה נשאר רק בחוץ. אז הוא ממשיך ואומר, אם היה לנו דינר אחד ואלף דינרים או מאות דינרים, פשוט זה ברור שאדם יבחר את המאות דינרים ולא את הדינר אחד. ואם כן, גם זה לא בחירה, כי זה מוכרח. זאת אומרת, גם אם יהיה לנו מין שיהיה לא שקול לגמרי, אז גם פה אנחנו מאבדים את הבחירה. כי שני הצדדים בכלל לא שקולים. אז איפה היינו? גם אם הם שקולים לגמרי, אז גם זה אין בחירה, כי אם שקולים לגמרי הם אחד. וגם אם הם בכלל לא שקולים, זאת אומרת, זה משהו, זה גם פה לכאורה אין בחירה, כי ברור שאם יש נטייה יותר לכיוון צד אחד, אז בחור שאתה תלך לכיוון נטייה. אם כן, לכאורה דברים מוקשים מנהווה, איך שאתה לא תעמיד את זה, יש לך בעיה. אם הצדדים באמת שקולים, כמו שאמרנו, כלשון הרמח"ל, אם כן, אין פה בחירה. כי אין סיבה לבחור צד אחד מחברו, שניהם אחד. ומאידך, אם נאמר ששני הצדדים לא שקולים, כמו שאמרנו בהגזמה, ואפילו אם אין הגזמה, אפילו אם זה רק נטייה קלה, ברגע שיש נטייה, הרי ששוב, לכאורה, אין כאן בחירה, שהרי בוודאי ייתה לצד היותר טוב. אלא שברור ופשוט הדבר שאי אפשר לומר ששני הצדדים אינם שקולים, ולכן אין בחירה. זה עכשיו לשון קצת קשה, ננסה לי לעמוד על זה. אלא שברור ופשוט הדבר, שמה? שאי אפשר לומר ששני הצדדים אינם שקולים, ולכן אין בחירה. כמו שרצינו להגיד מקודם. אין שיקול ביניהם, ולכן אין בחירה. למה? כי הרי אנחנו רואים מסביב, מסתכלו החוץ על הצדדים, מסתכלו על בני האדם, ומה נראה? שישנם כאלה שבאמת בוחרים בטוב, וישנם חס וחלילה כאלה שבוחרים ברע. ואם צד אחד היה באמת יותר טוב מהשני, והיה חוסר איזון, כאילו בולט ביניהם, אז אמרנו מקודם, אם היה לאחד אלף דינרים ודינר אחד, ברור שכולם היו הולכים לאלף דינרים. אבל אנחנו רואים שלכאורה, אם היינו אומרים שבאמת יש חוסר איזון, אז איך יכול להיות? אז כולם היו צריכים ללכת לכיוון הטוב, אם היה חוסר איזון. אז למה אנחנו רואים שיש כאלה שכן הולכים לפה וכן אחרי שהם לא הולכים לפה? הרי שאיננו מוכיחות שאין נטייה מוכרחת לצד אחד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד שיש נטייה יותר לטוב או שיש נטייה יותר לרע, כן? אי אפשר להגיד שיש כזה חוסר איזון, כי אז כולם היו הולכים לאחד הצדדים. ואם זה ובגלל שאנשים מתחלקים, אנחנו רואים שאי אפשר להגדיר שיש פה איזשהו חוסר, שאחד הצדדים הוא יותר מוכרח, כן? הבנו את הרעיון. שמה נאמר, הוא אומר, אולי הוא אומר שכן יש נטייה כזאת, רק שהיא לא נגלית כל כך. זאת אומרת, יש נטייה נגיד לטוב או לרע, רק שלא מגלי, היא לא נגלית לעינינו. אומר, אם כך היה, אז ממה נפשך? איך תעמיד את זה? אותו אדם שהנטייה נגלית לעיניו, הוא רואה את הנטייה. זאת אומרת, נגיד, צדיק נולד, העיניים שלו גלויות, הוא לא רואה, הוא רואה רוחניות, כן? אז הוא רואה שבן אדם מחלל שבת, לא יודע מה, גונב, הוא רואה שישר נהיה עליו כתם שחור, זה אדם שהוא רואה את הנטייה, אז לאדם כזה אין, אין לו בחירה. כאילו אם הוא רואה את התוצאות של המעשים מבחינה רוחנית, והוא רואה, אז אצלו יש נטייה מוכרחת אל הטוב, אז בן אדם כזה אין לו בחירה. כי נגלית לו הנטייה לצד אחד, ולא אותו אדם שלא נגלית הנטייה, כן? הוא אומר, אף על פי שנגיד שיש נטייה ולא נגלית, אז למי שזה גלוי לו, ברור שאין לו בחירה. ומי שזה באמת לא גלוי לו, הוא לא רואה את הנטייה, הרי שכלפיו שני הצדדים שקולים. אם שני צדדים שקולים, אז שוב אין בחירה בדבר, כי בשני צדדים שהם אחד אין בחירה. הרי שכשמתבוננים בדבר, הנקודה היא קשה מאוד. עוד פעם, אם הצדדים שקולים, אין סיבה שתתעורר נקודת הבחירה, ואם הם לא שקולים, הרי שבוודאי יבחר צד אחד, ולכן שוב פעם אנחנו בבעיה. ואם כן, הרמח"ל אומר לנו שכדי שלהגיע לדבקות צריך להיות בחירה. אנחנו מבינים שמבחינה שכלית, הבחירה הזאת אני לא יכול להבין איך היא מתקיימת. תבינו, זה, כשאתה מתבונן לזה, אתה רואה, אומר, וואו, באמת, מה קורה פה? אני כאילו להרגיל לחשוב שיש לבן אדם בחירה. כשאתה באמת מתבונן לדבר, אתה רואה שלא יכול להיות דבר כזה שבחירה. לא יכול להיות דבר כזה. זה סותר, סתירה מיני ובי. ולכאורה, היה מקום לומר אולי כדברי הרמח"ל, ששני הצדדים שקולים זה לזה. והיינו, מה זה שקולים? שמצד עצמם, עצם הדברים, הטוב והרע, רק שנייה, זה המשגיח של הבן שלי מהישיבה. סליחה. כן, הרב פרסטר, ביקשתי. טוב, תקשר לו אחר כך. כן. זה כבר איך אתה כופה את זה, איך אתה... אתה אומר, תראי איזה בן אדם חכם, אתה קורא את הפסקה הבאה. כן. למה? למה? איזה השלכה? איזה תולדה? זאת אומרת, שבעצם אין הדברים שקולים. רק ברגע שאמרתי לך, אל תעשה, ואם תעשה, אני אכניס לך לכלא.
יש תולדה.
מה התולדה?
אשתו, אלמנה, ילדיו יתומים, החירות שלו נגזרת.
אז אתה מדבר על משהו שהוא לכאורה, אבל זה כאילו חלק מההוויה של העולם.
זאת אומרת, זה ההוויה שהתורה יצרה לאדם כאילו
ולקיום. אתה אומר, אתה מתחיל נכון, אבל ברגע שאתה הורדת את זה חזרה לעולם, אז זה כבר, אז בסדר, זה חלק מהעולם. אם אתה אומר שהעולם הוא שקול, אז גם התולדות העולמיות, כל מה שקשור בהוויה של העולם, אז זה צריך להיות שקול. אתה מתחיל נכון, כי מה אתה אומר? אתה אומר דבר כזה. חזל אומרים הרי שגדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. נכון? זאת אומרת, לכאורה, אם יש לשני אנשים בעולם, אחד יהודי ואחד גוי, לכאורה, לכבד הורים זה דבר בסיסי, כאילו, אם ההורים ילדו אותך, נתנו לך, פינקו אותך, הכילו אותך, מסרו נפשם בשבילך, קמו בלילה בשבילך. אז השכל הפשוט זה שצריך לכבד את ההורים. אבל אם יהודי מכבד את ההורים וגוי מכבד את ההורים, היהודי יקבל על זה יותר שכר מאשר הגוי. למה? כי הוא מחויב בדבר. למה? אז מה החיוב יוצר? התנגדות. קושי. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הכפייה, כמו שאמרת, הכפייה שבדבר, תולדה, אני שאלתי אותך איזה תולדה, התולדה היא לא מצד העולם, התולדה מצד האדם, זאת אומרת, שברגע שאתה מכריח אותי לעשות את זה, ברגע שאתה כופה עליי, ברגע שאתה מצווה אותי, זה יוצר קושי, זה יוצר אולי, זה מה שאומר הפסקה הבאה. כן. טוב, זה כבר שאלה במה מתבטא החיוב.
אני יודע, זה פרמטר שמתגרה לי בשביל שזה יתממש.
אוקיי.
כי ברגע שאין לך את העקיפה הזאת,
אז אין, אז אין חיוב, נכון? אוקיי. העקיפה, מה שאתה אומר, זה השורש של החיוב. אוקיי. אז הוא בא לסתור את זה, הוא מעמיד את האפשרות הזאת, והוא סותר אותה. אז בוא נראה בפנים. הוא אומר ככה, ולכאורה היה מקום לומר ודברי הרמח"ל, שבאמת שני הצדדים שקולים זה לזה, הטוב והרע, מבחינת עצם הדבר זה שקול. והיינו שמצד עצמם הם שקולים. ומהי נקודת הבחירה? אז נקודת הבחירה של אדם היא האם לשעבד את עצמו לרצון בוראו, ולבחור צד אחד, או חס וחלילה לבחור בצד שנגדו, שזה נגד רצון הבורא. כלומר, מצד הדבר שהוא בוחר, עצם הדבר זה לא משנה אם תבחר ככה או ככה, כן? אין נפקמינה. וכל נקודת הבחירה היא רק מחמת שיש ציווי של הבורא לבחור בצד אחד, ובזה יש לאדם בחירה מוחלטת. על הציווי כבר יש לו התנגדות. זאת אומרת, עצם זה שאתה מצווה בזה, זה כבר יוצר אצלך את נקודת הבחירה. אבל כשמתבוננים בדברים רואים, שאם באמת הצדדים היו שקולים זה לזה בשווה מצד עצם הדבר, לא היה אדם שלא היה בוחר, סליחה, לא היה אדם שלא היה בוחר לעשות רצון בורו. כתוב, לעשות רצונך חפצתי. תשוקת הנשמה שבכל אדם ואדם היא לעשות רצון בורו. אלא מה? שסעור שבייסה מעכב, היצר הרע, הוא לא נותן, הוא לא, ברגע שיש לי ציווי, אז יש לי יצר הרע כנגד, שלא רוצה לתת לי לעשות את הדבר. אבל עד כמה ששני הצדדים שקולים זה לזה, הרצון לעשות את הבורא והיצר הרע שלא רוצה לי לעשות. זאת אומרת, שוב חזרנו לעניין שכדי שתהיה לי בחירה, צריך להיות לי שיקול בין מה? בין הרצון הטבעי של הנשמה לעשות את רצון בורא, לבין היצר הרע שטבע בי הבורא, שזה הנטייה שלא נותנת לי לעשות את הרצון הזה. זאת אומרת, עצם הציווי יוצר התנגדות, כן? אבל זה יהיה עצם העניין, שמה זה הבחירה? שיש שוויון בין מה? בין הנטייה לעשות את רצון הבורא, לבין הנטייה של היצר הרע לא לעשות את רצון הבורא, שזה בעצם השיקול שבין הדברים. ואז חוזר לעשות את רצונך חפצי, ואדם ולב, ואם כן השאלה במקומה עומדת, ממה נפשך? אם הם שקולים, הרצון של הנשמה לפה, והרצון של היצר הסעור שבייסה, שזה היצר הרע לשם, שוב, לא מתעוררת נקודת הבחירה, אם שני הצדדים שקולים. ואם הם אינם שקולים, הרי שמלכתחילה כבר צד אחד מכריח את עצמו, ונך זה ענן שהמציאות כך שכל אחד הולך לאן שזה מכריח אותו. אז שוב פעם חזרנו לאותה קושייה של הבחירה. באמת, מכוח השאלות מהסוג הזה, ולכן חז"ל הרבה אמרו לא ללמוד ספרים, נגיד, של כמו של הרמב״ם, מורה נבוכים, שמתעסק בכל מיני שוליות שכליות על נושאים פנימיים שנוגעים ברובד של, של, של קיום המצוות והאמונה וזה. כי למה? כי באמת אנחנו רואים שמתוך החשיבה, שאתה מנסה להתבונן לזה בחשיבה שלו לראות את זה, לפעמים הוא נתקל, לא לפעמים, אם הוא יתבונן לעומק בכל דבר, הוא יראה שבאמת הוא לא מבין. ולכן מכוח השאלות מהסוג הזה, היו חס וחלילה, היו אנשים שחס וחלילה באו לכפור בכוח הבחירה, ומזה הוא באו לכפור בכל התורה כולה, ולכן אמרו לאדם שלא יתעסק בדברים האלה. עד כאן. ישנה נקודה נוספת מוקשה מאוד, אנחנו תכף נראה, ננסה, הסברנו מקודם שאנחנו רוצים להבין שפשוט אנחנו לא מבינים. עכשיו, כן. הוא משאיר את זה, כרגע הבנו שמצד המחשבה אי אפשר להבין מה זה בחירה, פשוט אי אפשר להבין. עכשיו הוא מסביר לנו עוד סיבה למה אי אפשר להבין מה זה בחירה, ואז הוא עוד אחרי זה יגלה לנו מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. שמה? אבל איזה פרמרטים שלא תכניס פה, לא משנה, אתה יכול להגיד שזה הרגשות של האדם והטבעיות של האדם, אבל כדי שיהיה בחירה, אנחנו חוזרים תמיד, תחזור, איך שלא תעמיד את זה, איזה פרמטרים שלא תכניס לתוך הבצק הזה? עוד פעם, לא הבנתי.
ישר עולה בזה. אבל מתי נכנס לבחירה? רגע שבן אדם עוצר, מתחיל לחשוב, פה מתחיל לפרום. ואז הוא מתחיל להכניס כל מיני פרמטרים של התנגדות. זו
אני מנסה להבין איתך, אני מנסה ללכת איתך, אבל אתה פשוט עכשיו מחלק, אתה מחלק את זה לנושא של זמן כרגע, אתה הכנסת את זה לעולם של זמן. זאת אומרת, לפני ואחרי...
זה חלק בטח, זה נפרד.
אבל זה לא...
כי אם לא, מה אתה קורא לזה? רוח שטות.
למה אתה קורא הרוח שטות? שאדם...
שבן אדם לא מכניס את החשיבה למעשה. זה רוח שטות.
אוקיי.
אוקיי,
ואז מה? ואז כשהוא מתחיל לחשוב, אבל מה הבחירה? בין מה למה? זה מה שאני שואל. בין האם ללכת אחרי תאוות ליבו?
לא משנה מה. עצם החשיבה זו הבחירה.
או, זה עכשיו הוא שואל אז. כשמתחילה הבחירה, אתה אומר, הנה, התחילה עכשיו הבחירה. שנייה, הנה, סוף סוף. אוקיי. עד שהוא לא התחיל לחשוב, בוא נגיד, אם הוא לא חושב, אז הוא כמו כלב, באמת, הוא לא בוחר, אין לו שכל, אין לו דעת, אוקיי. אז אם הוא הולך כמו כלב, מישהו פגע בו, נושך אותו חזרה, אתה לא יכול להגיד שיש בו בחירה. אבל מתי אתה אומר שיש בחירה? מתי התחילה הבחירה? מישהו פגע בו, הוא רוצה עכשיו לתת לו ביס חזרה, פתאום אמר, רגע, 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 רגע. אני בן אדם, יש לי תורה משמיים, יש לי מצוות, יש לי כך, 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 יש לי אלף ואחד. עכשיו, כדי שהבחירה הזאת תוכל להתקיים באמת, חייב שיהיה צדדים שווים לכאן ולכאן, כן? שיהיה לו יצר הרע מספיק רע, חזק, בשביל לשכוח את הכל וללכת למצוא לו טיעונים שכליים, למה הוא צריך להרביץ לו חזרה, נכון? למצוא לו אפילו טיעונים תורניים, למה מותר לו עכשיו לשקר לחבר שלו, למה מותר לו לגנוב ממנו חזרה, כן, אפשר. השכל שלנו יכולים למצוא טיעונים מכל אחד וסביבות, אנחנו מכירים אנשים מאוד מאוד חכמים ומאוד מאוד זה שיכולים למצוא טיעונים, כן, אלף טיעונים מתוך התורה, למה מותר להם לעשות את כל הדברים הכי נוראים. אז מה צריך? שיש שיקול, כן, בין הכוח של הרע שאומר לו תכניס לו חזרה, לבין הכוח של הטוב שאומר לו אל תכניס לו חזרה. עכשיו לכל אחד יש את הטיעונים שלו, בין אם זה טיעונים רגשיים, זה בין אם זה טיעונים אנושיים, בין אם זה טיעונים תורניים, לא משנה איך תקרא לזה, חייב שזה שקול. אז הוא אומר לך, אם זה שקול לגמרי, אין בחירה. כי אם זה שקול לגמרי, זה אחד. ואם אחד מהם יותר גדול, שוב אין בחירה. זה בעצם מה שהוא נזה להסביר לנו. שתבין, איפה שהוא פעלה הבחירה, שאנחנו רואים ש... אז אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות, איך יכול להיכנס פה בכלל האפשרות לבחור. הלאה, בוא נלך עוד קושייה על הבחירה. ישנה נקודה נוספת, מוקשה מאוד בנקודת הבחירה, וכבר הובאה ברמב״ם, דיברנו על זה בתחילת השיעור בהקדמה, שהרי אחד מי"ג עיקרי אמונתנו היא, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים כולם. נכון? אנחנו אומרים ככה בי"ג המידות, אחרי שחרית מי שאומרת י"ג המידות, אחד מי... י"ג המידות, י"ג העיקרים של האמונה שלנו, שאתה לא עושה כלום. אתה לא עושה כלום. קדוש ברוך הוא, הוא עשה, עושה ויעשה את מוכל. זה נקרא הכל צפוי. יש רשות נתונה שזה כוח הבחירה, ויש את הכל צפוי שהוא עושה הכל. מי אני? אני לא עושה כלום. כל מה שאתה חושב, זה הוא שם לך את המחשבה הזאת. כל מה שאתה מרגיש, זה הוא שם לך את המחשבה הזאת. כל מה שאתה עושה, לא אתה. קדוש ברוך הוא אמר עכשיו, כמו שבא אותו אחד שקילל את דוד המלך, ואחד החיילים של דוד המלך רצה להרוג אותו, כן? אז מה דוד המלך אמר לו? אל תיגע בו, זה לא הוא מקלל אותי, הוא אין לו בחירה בכלל. קדוש ברוך הוא עכשיו אמר לו, קלל אותי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מעביר לי מסר דרכו, אין לו בחירה. זאת אומרת, דוד המלך אמר בעצם, הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים כולם. אין לך מה עכשיו ללכת נגדו, כן? זה אדם שמבין שבעצם כל דבר שקורה לי במציאות הזאת, כל בן אדם שפוגע בי, זה לא הוא פגע בי. הוא לא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא עכשיו, כולנו בובות פה. כולנו בובות, כולל אני. זה באחד מי"ג העיקרים. הרי, שאם כל המעשים נפעלים מהמיטת הימצאו יתברך שמו, אז בעצם אין בחירה. וזוהי שאלתו הידועה של הרמב״ם בעניין הידיעה והבחירה, שמצד אחד הכל צפוי, מעיד אחר רשות נתונה, ובשאלה הזאת כבר דנו רבותינו הראשונים והאחרונים, חלק מהם כתבו שהדברים סתומים וחתומים, ורק לעתיד לבוא בימות המשיח תהיה תשובה ברורה לשאלה של ידיעה ובחירה. מה? אתה התחלת עכשיו להעמיד תירוץ. זה לא שאלה, זאת אומרת, אולי הדרך לפרש את זה, זה שהכל, הכל, הרשות נתונה זה לכתחילה, והכל צפוי את זה בדיעבד, שקודש ברוך אחרי זה, כאילו, אחרי זה, כאילו שיש זמן.
מבחינתו אין זמן,
מבחינתנו. אז אתה עכשיו מביא תירוץ נוסף. זאת אומרת שזה מבחינתו או מבחינתנו? מבחינתנו יש בחירה? זמן זה חומר, כן. כן, תנועה של חומר ביחס לחומר. תנועה של חומר ביחס לחומר. לחומר. אתה מבטל את החומר, אתה מבטל את הזמן.
כן.
כן. נכון. ולכן הקדוש ברוך הוא שהוא מעל החומר, מעל הזמן.
בגלל שאין לו זמן, אין לו תנועה, נכון.
ולכן?
אבל כן.
ולכן? אין לפני או אחרי. זאת אומרת שמראש, כבר יודע מה תעשה. זהו, זאת אומרת... למה לא? נכון. אז זה מה שאנחנו אומרים, שאין בחירה. לפי צד אחד. כשאתה אומר לך תחילה בדיעבד, אתה נכנס לעניין של זמן.
חייב להיות מבחינתנו.
אז אתה אומר, אצלנו, אז התירוץ שלך הוא כזה, אתה אומר אחד תירוץ, שאצלנו, שאנחנו נמצאים בעולם של זמן ובחירה, כן, אז נראה לנו, נראה לנו כאילו יש, כאילו יש מקום, כאילו יש זמן, כאילו יש בחירה. כביכול. מה שאין כן מצידו, ששם אין זמן, שם כבר יודע מראש, כאילו, מה זה לא, זה אפילו לא מראש, הוא יודע מההתחלה ומהסוף, כאילו, שבעצם מה אנחנו נעשה. ולכן כבר מה שאנחנו נעשה מראש, הכל כבר כתוב, במקום שאין זמן. ואם הכל כבר כתוב, אז אין בחירה. זאת אומרת שמה שאתה אומר בעצם, שהבחירה זה רק איזה מין משחק, כאילו, זה לא אמיתי. זה איזושהי הדמיה, הדמיה שקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוכה. אז בעצם אתה אומר, לפי ההסבר שלך, אין בחירה. זה רק משהו שנראה לנו. או, אז הנה, אתה אומר אותו דבר. במקום המצומצם שמתוכה אני רואה. יפה מאוד. אוקיי, זה, 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 זה דרך אחת להעמיד את זה. ותכף אנחנו נראה, זה, יש מזה טיפונת בעייתיות, כי הקדוש ברוך הוא כותב, תכף נראה במפורש בתורה, הרי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, יש בחירה. ואתה אומר, אצלנו, אצלו, זה... למה? כן. אבל גם אתה חלק אלוקא ממעל. כן, זאת אומרת, גם אצלך...
ההבנה שלי, ביכולת האמנתית שלי, בניתוח תהליכים שלי, שכולם פה...
אתה אומר יפה, במקום איפה שאני אוחז במחשבה, אתה אומר, במקום איפה שאני אוחז במחשבה, שם אני אוחז בבחירה. אני מבין שיש מקום שהוא מעל הבחירה, אבל אני לא שם.
לא, כן, לא, אי אפשר להגיע.
אז בלבבי אומר לך, אתה כן יכול. אז בלבבי אומר לך, אתה כן יכול. זאת אומרת, אתה צריך לדעת להפעיל... גם את המקום הזה, שאנחנו לא סתם אומרים לנו את זה, לא סתם האדם יש לו אפשרות להבין גם את הנקודה הזאת שיש בחירה, וגם להבין את הנקודה הזאת שאין בחירה, כי זה שני מקומות שבתוך נשמתו. יש לך מקום אחד שכלי, ששם אתה מחויב להפעיל את כוח הבחירה, ויש לך עוד חיוב, לגלות את אותו מקום בנפשך, ששם אין לך בחירה. וזה מקום שאתה, לא הוא, לא מצידו, זה מקום שאתה יכול להגיע שם מצידך. לאותו מקום בתוכך, ששם אין בחירה. ואתה יכול להפעיל את שני המרכזים האלה במקביל. וזה החיוב שלך. זה החיוב שלך, כמו שאמרת מקודם, זוכר? אתה חייב את שני הצדדים. גם את החלק החיצוני של המחשבה, וגם את החלק הפנימי של האמונה. החלק הפנימי של האמונה, זה מקום שאצלך, זה האמונה שלך, שאתה יכול להפעיל אותה, זה מקום ששם אין בחירה. אתה חייב לחיות, לדעת לחיות, ללמוד, לחיות עם שניהם. זה החובה שלנו. אז בוא נראה, בוא ניכנס לאט לאט ונגיע לשם. הוא אומר לנו ככה, עומקם של דברים נראה כך. באדם ישנם שני כוחות כלליים. מצד אחד, כוח החוכמה, שמכוחו האדם מבין דברים ומשיג אותם. שכל שלנו. מאידך, יש לנו עוד כוח. כוח האמונה שבנפש. שממקום שמסתיים את החוכמה, שם מתחילה נקודת האמונה. חוכמה זה שניים, זה עולם של שניים, זה הבריאה, כמו שאתה אומר, זה מה שאמרת מצידנו. העולם של הבריאה שהיא מחולקת לשניים, שם הדרך להתקשר אליה זה דרך כוח חוכמה. יש לנו מקום יותר פנימי שהוא מעבר לעולם. הוא מעבר לעולם, הוא מעבר לעצמנו אפילו. אבל זו נקודה של עצמי פנימי, נקודת עצם, שאלה אנחנו מגיעים מנקודת האמונה שבנפש. הפסוק אומר, ראה נתתי לפניך, ותדעו לכם, זה, 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 זה חשוב מאוד, כי יש שיטות, אני לא אזכיר איזה, אבל שאני זוכר שאני נתתי לבלבבי, אני רציתי להביא לפה מרצים, ומרצים אפילו שלומדים את הספרים, הם בעצמם מביאים מתוך הספרים של בלבבי, ומספרי חסידות אחרים, והוא אמר, יש איתם בעיה אחת, שהם יותר מדי מדגישים את הנושא הזה של הנקודה הפנימית של האמונה, שהם אומרים, עד כדי כך שהם מבטלים לגמרי את כוח הבחירה, משמעות הבחירה. זאת אומרת, יש שיטות שאומרים, באמת אין בחירה. כמו שרצינו עכשיו להגיד, זה רק אשליה שלנו, זה רק נראה לנו שיש בחירה, אבל באמת בפנים אין בחירה, קדוש ברוך הוא יודע הכל, ואתה רק מה אתה צריך, אתה צריך, הבחירה שלנו זה, הבחירה שלנו זה להבין שאין בחירה, ככה השיטות האלה אומרות, ובלבבי אמר, זה מסוכן מאוד, מאוד מאוד, זה לא נכון, כי מקרא מפורש שאומר, הפסוק אומר, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, תורה אומרת לנו, יש בחירה, אני לא מסוגל איך זה, אני לא תופס איך שני הצדדים האלה יכולים לעמוד ביחד, אבל אמרנו מקודם, לא הייתם בהקדמה, הם יכולים לה, איזה שני צדדים באישיות שלנו, ששניהם עומדים, שניהם אמת. יש בחירה למעלה, בשכל, ואין בחירה בפנים, בנשמה. זה בעצם שני הצדדים. הרי שמקרא מלד מעיד שיש בחירה לאדם, אלא שישנן שתי אפשרויות לאדם איך ללמוד את המקרא. הוא יכול לנסות ללמוד את המקרא על ידי התבוננות, להבין את מהות הבחירה. הוא יכול להאמין לתורה הקדושה שנכתבה על ידי הבורא יתברך שמו, שהיא אינה שנה בחירה. מה הוא אומר לנו? אתה יכול לנסות להבין את מהות הבחירה. אמרנו לנסות להבין, כי באמת, אם תתבונן טוב, תראה שאתה בכלל לא מבין. ולכן אין לך ברירה, אלא להתכנס לצד השני, שזה להאמין לתורה הקדושה, שנכתבה על ידי הבורא, זה לא סתם תורה. תורה נכתבה על ידי הבורא, וכתוב בה שיש לה בחירה. אז אף על פי שאתה לא מבין איך יכול להיות אפשרי דבר כזה של בחירה, תאמין שיש בחירה. ואז הוא אומר ככה, תראו, ובאמת כאשר מתבוננים לעומק, כמו שביררנו לאל, בכוח החוכמה אין באפשרות האדם להשיג את מהות הבחירה, אי אפשר, כי איך שלא תהפוך את זה מכל צד שהוא מתבונן לנקודת הבחירה מתעוררת שאלה שאין עליה תשובה, ולכן אין ברירה עליו להתחבר לנקודת הבחירה מכוח האמונה הפשוטה, שהיא ללא שכל, אמונה, אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא כך כתב בתורה, סימן שזה קיים, כמו שחזל אומרים, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ומקרא מלא מעיד, ובחרת בחיים. יש לאדם בחירה, אין מה לעשות. ואף על פי שלפי כל החשבונות מגיע אדם למסקנה שלכאורה שזה סתור מיני ווי, אבל האמונה יותר חזקה מתפילת תפיסת השכל של האדם, ואף לכן, אף על פי שהשכל יכול לעשות שמיניות באוויר, כדי לנסות להבין את זה ולגלות שלא יכול להיות דבר כזה, הוא חייב להאמין שיש דבר כזה. אם לא היה לנו מקרא מלא ולא היה לנו דברי רבותינו, הרי שאדם יכול להשיג לכאורה דברים על פי השכל, אבל במקום שיש לנו מקרא מלא ויש לנו דברי רבותינו מפורשים, אפילו אם שכל האדם היא לא משיג את המקרא מלא דברי רבותינו, עבודת האדם היא לבטל את שכלו ולהאמין לתורה הקדושה ולדברי חז"ל שיש בחירה. ברור הדבר אם כן, אנחנו מסיימים עוד פעם, עוד מעט עושים סיכום, שההתחברות לנקודת הבחירה היא מכוח האמונה. אי אפשר להגיע אליה לעומק לגמרי בשלמות מכוח השכל. שהאדם מאמין שהבורא יתברך שמו נתן בידו את כוח הבחירה, ואף על פי שהוא לא מבין איך פועלת אותה בחירה, אבל הוא מאמין שהבורא יתברך שמו נתן לנו את הבחירה. בשטחיות יש לאדם סתירה, בשטחיות אמרנו. מה אמרנו מקודם? אמרנו שיש סתירה בין מה? בין האמונה לבין הבחירה. יש לנו את האמונה, ויש את הכל צפוי, ויש לנו את הרשות נתונה. כל צפוי זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. הרשות נתונה זה שיש לנו בחירה, אז לכאורה יש סתירה ביניהם. האמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים כולם. והבחירה אומרת שכביכול יש שליטה לאדם, ולא הקדוש ברוך הוא פועל את הדברים. ואם כן, לכאורה, האמונה והבחירה הם תרתי דסתרי, הם סותרים זה את זה. וזה אחד מהבעיות שלנו, שאנחנו לא יכולים להגיע לכביכול לשלמות, כי יש לנו את הכל צפוי ואת הרשות נתונה, והם לכאורה סותרים זה את זה. אבל לפי מה שהבנו עכשיו, לפי מה שנתבהר, גם הבחירה היא אמונה. אתה לא יכול להבין בשכל מה זה בחירה, אתה חייב להאמין שהיא קיימת, כי בשכל אתה לא יכול מסוגל לתפוס מהי. ואם גם הבחירה היא אמונה, כן? אז בעצם אין סתירה בין שניהם. תבינו, עוד פעם, זה איך להגיע לתפיסה של שלמות, להבין שגם השכל שלי, גם הבחירה שלי, זה מתוקף האמונה, אז איחדתי בין שניהם. אז הוא אומר, אלא שיש אמונה של עשה ועושה את כל המעשים כולם, שקודש ברוך הוא הכל צפוי, ויש אמונה של ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות ובחרת בחיים. זה גם סוג של אמונה. ואם זאת אמונה, שוב אין שאלות ושוב אין סתירות. שאלות יש רק בחוכמה. אבל במקום האמונה הוא מקום שאין בו שאלה. כי זוהי כל מהות האמונה, שאף על פי שאני לא מבין, אני מאמין. ופה בלבבי עושה לנו איזה פליק פלק מדהים, מי שיתכנס ויעבור על זה עוד כמה פעמים יראה. כן, שמה? כן. נכון. הוא אומר שגם הרציונל שלך בעומק שלו הוא אמונה. זאת אומרת, אתה... יפה מאוד, נכון, נכון, נכון. יפה מאוד, נכון, נכון, יפה מאוד, סגירת מעגל שלם, ובעצם מה שבלבבי עושה פה, דיברנו על זה מקודם, שאנחנו, אני רוצה להגיע לשלמות, אני רוצה להגיע המאור עיניים, כותב בשם רבי ישראל בעל שם טוב, תכלית הידיעה, תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. תכלית הידיעה, השכל שלנו, זה להבין שנדע שלא נדע. מה זה אומר? שנדע שגם מה שאנחנו לכאורה יודעים, מבינים, שנבין שזה גם כן השורש שלו, אם אתה מתבונן בו לעומק, הוא גם כן בלא ידע. ואז על ידי זה אתה יכול להקיף את, להגיע להיקף של הלא ידע בתוך נפשך. הוא בעצם מסביר פה שהתורה, וזה נושא שהוא מביא במקום אחר, אבל אני אזכיר את זה עכשיו. לכאורה הרבה אנשים חושבים שהתורה אמורה לגלות לנו מהי האמת. התורה כאילו, אנשים חושבים שהתורה אמורה להסביר לנו מה האמת בעולם. מה זה העולם? מה זה האדם? והוא אומר, הוא מביא לנו... הוא אומר שהתורה היא לא באה לגלות לנו מהי האמת ומה זה העולם. היא באה לגלות לנו איך להתנהג בתוך העולם. כי להבין מהי האמת אתה לא יכול. כי האמת היא מעבר לתפיסה. האמת זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מציאות שהיא מעל השכל. ולכן להבין את המציאות של עצמה, שזה הקדוש ברוך הוא, אתה אף פעם לא תוכל להבין. ולכן גם התורה עצמה היא לא... מה זה המציאות? הרי זה הקדוש ברוך הוא שהתלבש בלבוש של העולם. אז אתה רוצה להבין מה זה העולם, זה בעצם אתה רוצה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אתה לעולם לא תצליח. אז התורה לא באה, ומה ההוכחה? שני אנשים הולכים לבית דין, או מישהו רוצה לתבוע מישהו על רצח. כן? אז... מביא אותו לבית דין. עכשיו השאלה, מה השופטים, מה הדיינים אמורים לפסוק? כן? האם באמת הדיינים אמורים לפסוק שהוא הרוצח? זאת אומרת, להכריע שהוא רצח? כי הרי הדיינים הם בסך הכל בשר ודם כמונו. איך הם יכולים להכריח מה הייתה המציאות? זה לא מסתבר. הרי האם כשמביאים, אומרים על פי שני עדים יקום דבר. אם הביאו שני עדים, סימן שהוא הרוצח באמת? אבל אם יביאו עכשיו שני עדים אחרים שיסתרו את העדות של של שני העדים הראשונים, אז שוב פעם חוזר הדין. זאת אומרת, אתה רואה ש, ש, שאפילו שבאו שני עדים והכריעו שהוא רצח, אז לכאורה אתה אומר, הם גילו מה המציאות? לא. כי אם יבואו שני עדים אחרים, הם יסתרו את העדים של, 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 של הקאט הראשונה, אז העדות של הקאט הראשונה מתבטלת. אז אנחנו רואים שאנחנו לא רוצים לברר, התורה לא מנסה לברר לנו מהי האמת. התורה, כי למה? כי בשכל של בן אדם אתה אף פעם לא תוכל להשיג את האמת. יש כלל בסיסי שאומר, ארקין דמקבל, אנחנו שרוטים, איך שלא תהפוך את זה, אנחנו תמיד רואים את, את, את התמונה של עולם כל אחד דרך השריטה שלו, דרך הדפיקות של, של הראייה שלו, הראייה של אדם היא אף פעם לא מושלמת. לכן איך אפשר בכלל לפסוק דין דרך ראייה לא מושלמת של אדם? תגיד שזה נורא ויום, לא, אלא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. זה אחד הכללים. זאת אומרת, מה זה אומר שאין לו אלא מה שעיניו רואות? זאת אומרת שהתורה בעצמה אומרת, שמה, מה שהדיין רואה, השופט, שהוא אחראי כביכול, הוא לא בא להגיד מה האמת, מה קרה באמת. הוא בא להגיד, על פי מה שאני רואה, אני מחתורה, מכתיבה לי להתנהג בצורה כזאת ותכזאת. זאת אומרת, על פי מה שאני רואה כרגע, יש לי שני עדים, זה מה שאני רואה כרגע, התורה פוסקת לי להתנהג בצורה כזאת, היא שלקחת אותם ועונש מוות, או להכניס אותם לכלא, כן? אבל אם יבואו שני עדים אחרים, אני לא אומר שזה האמת, אני אומר שזה ככה תורה אומרת לי להתנהג. ואם יבואו שני עדים אחרים, אין לי בעיה, זה לא אומר שהתורה טעתה, כי התורה לא באה לברר לי מה האמת, התורה אומרת לי בסך הכל איך להתנהג, בתוך המציאות המוגבלת שאני רואה, שאני מבין שהיא לא המציאות האמיתית. אלא זה בעצם איזה מציאות מוגבלת שאותה אני תופס. וזה בעצם הבנה, כן, של, של, של להבין, שאני דרך השכל הזה לא יכול לתפוס את המציאות באמת כפי שהיא. אני יכול תמיד לראות חלקים, אני יכול לראות, כן, מקטעים, אני יכול לנסות לעשות אקסטרפולציה, ולנסות להבין מזה עוד דברים הלאה, ולעשות היקשים כל מיני, אבל לעולם זה רק יהיה המוח המוגבל שלי בתוך שכל של בן אדם. ומה שהתורה רוצה ממני, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים, אין לו לבדו, אתה צריך בעצם לעבור ממצב של ידיעה, שהיא מוגבלת, למצב יותר פנימי של אמונה. תכלית הידיעה, שנדע, שלא נדע. שנדע איך בעצם להתעלות מעל כוח הידיעה המוגבלת, מעל כוח השכל המוגבל, מעל הבחירה, כן? ולהידבק בנקודה הפנימית של האמונה, שהיא מעל הבחירה. ואז מה נגלה? שהאמונה היא בעצם, שגם החלק החיצוני של הידיעה, של הבחירה, כמו שכל מה שעשינו היום, הם גם בעצם הבסיס של האמונה. ואז אני נשאר עם כוח אחד. כשאני נשאר עם כוח אחד, כשאני מסוגל להידבק באחד, האחד הזה כולל גם את העולם החיצוני, גם את השניים שלי, אז אני יכול להגיע לשלמות. וזה מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים פה בהרצאות. אני לא יכול לדעת הכל, אבל אני יכול לא לדעת כלום. כן, מה רציתי לשאול? אם ה... את אומרת, כביכול על הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא היה נותן לנו את כל הבחירה, את... אין לי מושג. הוא לא היה אומר לנו, כי אנחנו לא היינו קיימים. זאת אומרת, כל העולם הזה, כל המציאות שאנחנו מכירים, זה המציאות של העולם של שניים, וכשיש שניים יש בחירה. אז אם לא הייתה בחירה, לא היה עולם.
זאת אומרת, לא היה יכול לצפות, אבל הוא מחיות. הוא כאילו ציבר לבחור בחיים, הוא לא מצווה לנו ישירות, הוא לא יכול לצוות ישירות
מחיות. מה זאת אומרת? אני לא מבין את השאלה. נכון, נכון. זה קודם אומר לך שיש לך את הכוח הזה, עכשיו אומר לך תפעיל אותו. יש לך את הכוח לבחור, ואני מצווה עליך להפעיל אותו. עכשיו, מקודם ראינו שבעצם כשאני אתבונן בזה, אז יש סתירה מיני ובי, כי איך אני יכול מבחינה שכלית להפעיל את כוח הבחירה, כי אם זה שווה, אז אין בחירה, ואם זה לא שווה, גם אין בחירה. אז אני לא מבין איך אני אמור, אם אני מתבונן בעומק, אני לא מבין איך אני אמור להפעיל את זה. אני מאמין... לא, אז יש בחירה, זה מה שהזכרנו מקודם, שברגע שיש לי ציווי, יש לי כוח של התנגדות, ואז בעצם יש לי בחירה. אבל אז אמרנו שוב פעם, אם הציווי וההתנגדות, יצר הרע ויצר הטוב הם שווים, אז לכאורה יש בחירה. כן? אבל אמרנו שאם הם שווים לגמרי, אז אין בחירה, כי דבר שהוא שווה לגמרי הוא בעצם אחד. ואם הם לא שווים, אם הכוח, היצר הטוב הוא הרבה מעל היצר הרע, או היצר הרע הוא הרבה מעל היצר הטוב, אז שוב פעם, אין, זה לא פיטים, אין פה, אז שוב פעם אין פה בחירה. אז יוצא איך שלך, איך לא תעמיד את זה, אם זה מצד הדבר עצמו, ואם זה מצד הנטייה, כן? אז זה סתירה מיני ווי, ולכן אני מאמין שיש בחירה, ואני מפעיל את הכוח הזה, גם אם בלי להבין בשכל איך זה פועל. ואז בעצם אני משריש את הכל, גם את כוח הבחירה, גם את כוח הידיעה, אני מחבר עם כוח יותר עמוק בנפש, שהחיבור של אותו כוח עם אותו כוח עמוק בנפש, זה בעצם בלבבי מסביר לנו באחד השיעורים, שהבחירה, את שמעת את זה כבר כמה פעמים, אבל יש אנשים שהם קצת חדשים וגם הם, אז אני אסביר להם שוב, האדם, השורש של האדם, הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כתוב שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא אנחנו נגלה שגם הקדוש ברוך הוא אחד, וגם הבריאה שהוא ברא, הבריאה היא בריאה אחת. אנחנו אומרים בשבת, שסוד השבת, אני לא יודע אם ספרדים אומרים זה, אבל האשכנזים עוברים רזה דה אחד. אתה מכיר את ה... יש איזה מאמר מהזוהר, שסוד השבת זה סוד האחד. רזה דה שבת היא סוד האחד. ובשבת אנחנו מתאחדים למטה. כמו שהוא אחד, ככה אנחנו למטה מדבקים בנקודת האחד, אז יש אחד למטה ואחד למעלה, יש פעמיים אחד, זה שם י' כ' ו' כ', יש 13, אחד זה 13, אחד למטה 13, אחד למעלה זה 13, ביחד זה שם השם י' כ' ו' כ'. אז כל העניין של השבת זה להתאחד למטה באחד, כדי להיות כמו למטה אחד כמו למעלה אחד. זאת אומרת, בשבת אנחנו מגיעים יותר להשגה שגם הבריאה, היא אחדותית. עכשיו אמרנו מקודם, אחד זה מושג שהוא בלתי נתפס. האחד באמת זה מושג שהוא בלתי נתפס. אחד האמיתי, כמו שאנחנו אומרים, ואדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצה כל הזי מנה, והוא אחד ואין שני. להמשילו, להכבירה, זאת אומרת, המושג אחד שאנחנו מכירים, זה מושג אחד מתוך שניים, שאני ממשיל את זה לדברים אחרים, שאני מחבר אותו לדברים אחרים, אבל המושג האחד האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה אחדות שאין אין עוד דבר חוץ ממנה. ודבר שהוא אחד לגמרי, המוח שלנו לא מסוגל לתפוס. כי המוח שלנו מסוגל לתפוס רק דבר שהוא נפרד ממשהו אחר. כן? כדי שאני אוכל לתפוס את הכוס הזאת, חייב שיהיה לה גבולות שמבדילות אותה בין מה שהיא, לבין שאר העולם. זאת אומרת, חייב להיות שניים, הכוס ושאר העולם. אם לא היה את ההבדל הזה בין הכוס לשאר הדברים, אז לא הייתי מסוגל לתפוס את הכוס הזה, לא לראות אותה, לא לשמוע אותה, לא להבין אותה. כל... בדיוק, גדר, הגדרה זה מלשון גדר שמבדילה. אמר, אז, אומר יפה מאוד, זה כל הפרק הראשון. לא, לא, זה כל הפרק ראשון שעליו דיברנו, שכל המושגים שאנחנו מדברים זה כדי לשלול את ההשגה שלו. כשאני אומר אליו אחד, אני אומר בעצם ההשגה שלי בכל דבר היא רק שניים, ולכן המושג שאני קורא לו אחד, זה שם קוד להבין שיש דבר שהוא מעל השגה של שניים, שאותו אני לא מבין. זה בעצם התפיסה שלי את האלוקות. יפה. ולכן דרך המחשבה כתוב לית מחשבה, תפיסה בי. אי אפשר דרך מחשבה לתפוס אותו. כי המחשבה היא תמיד שניים. כמו שאמרנו, כדי שאני אחשוב משהו, חייב להיות לו שני צדדים. כדי שאני יכול לתפוס אותו, דרך כל אחד מהחושים, לא משנה איזה, כולל חוש המחשבה, חייב שלו שני צדדים. ואם הקדוש ברוך הוא אחד, אין סוף, כאילו המציאות שהיא מעל עולם של שניים, אז אם המחשבה, לית מחשבה, תפיסה בי, אם המחשבה אני לא יכול לתפוס אותו. אז הוא אומר, אז אחד מהכללים של הלימוד, של הפנימיות, זה להבין שכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו כמה מדרגות. יש הנקודה מאוד מאוד פנימית, שזה חלק אלוק הממעל. שזה עצם הנשמה, עצם החלק אלוק הממעל, ששם הכל אחד. שיש לאדם כוח, שהוא יכול דרכו להידבק ולהיקשר לאותו חלק פנימי, וזה חייב להיות כוח שהוא אינסופי. הכוח היחיד שהוא אינסופי שיש לאדם זה כוח האמונה. כל שאר הכוחות שיש לאדם הם כוחות סופיים. לכן האמונה הוא בעצם כלי של התקשרות לאותו מקום פנימי שהוא מעבר למחשבה. עכשיו, האמונה הזאת שאני מדבר עליה זה לא אמונה שאנחנו מכירים. כי האמונה שאנחנו מכירים, השפה של היום-יום של אמונה זה סוג של שכל, סוג של חשיבה. ולכן כשחזל אומרים, כשהבעל שם טוב אומר, אחרי כל ההשגות, אני חוזר לאמונה פשוטה. פשוטה ממה? אני מתפשט מכל המחשבות, מכל ההשגות. אחרי שהתפשטתי מכל העולם של שניים, של המחשבות, אני חוזר למה? לתחושה פשוטה ומקורית, מקורית מלשון, זאת אומרת, אחדותית, של פשוט הוויה, חיבור לנקודה פנימית בנפש, שאדם צריך להתאמן לעשות אותה, לעשות את הדבר הזה. רוב האנשים אף פעם עוד לא נגעו בה. כי רוב האנשים עדיין אחוזים במה? בלבוש החיצוני, שהוא נקרא חשיבה. עכשיו, יש כמה לבושים. יש לבוש אחד שנקרא חשיבה, אחרי זה יש עוד לבוש שנקרא רגש, ואחרי זה יש עוד לבוש שנקרא גוף. זה שלושתם, הם שלושתם לבושים של מה? כיסויים חיצוניים של אותו מקום פנימי, שהוא אותו חלק אלוק ממה, שהוא אותה נקודה פנימית. ולכן בעצם כל מה שאנחנו, במה שאנחנו מדברים פה זה להבין, ולכן הוא אומר, חזל אומרים, אנחנו, כמו שאמרנו, צריכים לעשות שלא לשמה כדי להגיע ללשמה. מה זה של לעשות שלא לשמה? אני רוצה, גם רצון אצלי מתבטא כחלק מחשיבה. זה שאני רוצה להגיע לנקודה הפנימית הזאת, זה כבר שלא לשמה, כן? כי זה צורה של מחשבה. המחשבה הזאת רוצה להביא אותי לנקודה הפנימית האמיתית, שהיא אין מחשבה. עכשיו, אם אני לא אחשוב על זה, שאני רוצה להגיע לשם, אני לא אגיע לשם. אבל אם אני רק אחשוב על זה, אני גם לא אגיע לשם, כי זה מקום שהוא מעבר למחשבה. אז שוב אני מטלטל בין שני דברים, לכן חז"ל אמרו לנו, אתה צריך, ויגעת ומצאת. זאת אומרת, אתה צריך גם לחשוב, וגם ללמוד להתפשט מהמחשבה. זה שני הצדדים שאתה צריך כל הזמן, בלי הרף, לעבוד איתם. לרצות, שזה סוג של גם של חשיבה, זה המקור של המחשבה, זה הרצון, וגם אתה צריך ללמוד, באיזשהו מקום גם לשחרר את הרצון. כי אם אתה רק תרצה, אתה מאוד מאוד רוצה להגיע למקום הזה, אני מרק, אתה מאוד מאוד תרצה להגיע למקום הזה, ותראה רק ברצון, גם אתה לא תגיע, כי זה, המקום הזה הוא מעבר לכל תפיסה. לכן אתה צריך ללמוד להתפשט מהדברים האלה, להתפשט מהמקום הזה. ומה זה בא לידי ביטוי? ש... אוקיי, אני לא יורד לסוף דעתך, אבל אם אתם רוצים, יש ספר שנקרא מספיק לעובדי השם של רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא מדבר על פחות או יותר דברים דומים ממה שאתה אומר, אבל זה שאדם צריך לדעת לשלוט במחשבה, שהוא לא יהיה נשלט על ידי מחשבה. מחשבה זה דבר מצוין, וחיוב של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במעשה, במחשבה, זאת אומרת, עולם של מעשה, עולם של רגש ועולם של מחשבה, כדי שנוכל לפעול עם שלושת הלבושים האלה בתוך הלבוש שלו, שזה העולם. יחד עם זאת, מה שהוא רוצה מאיתנו, שגם אחת לכמה זמן נתפשט משלושת הלבושים האלה, ונתחבר עם מקור יותר פנימי, מקום יותר פנימי בנפש, שזה בעצם החיבור אל אותו חלק או לא כל מה שבפנים. צורה לעשות את זה, זאת אומרת, אם המחשבה תהיה מאוד קיצונית, אני לא יודע למה אתה קורא אותה מחשבה קיצונית, אבל חז"ל אומרים להפך, כשאתה מדבר על...
זה שליטה. כשאתה רוצה לבוא, להגיע למשהו מאוד מאוד עמוק, צריך ליכולת סכנתנית מאוד מאוד גבוהה.
אז אני, מה שאני... מה שאני אולי כדי להתחבר למה שאתה אומר, המחשבה הקיצונית הזאת, הקצה הכי מפחיד, הכי חזק של המחשבה, זה כשהמחשבה עומדת מול האפשרות של ביטולה. זאת אומרת, כשהמחשבה מגיעה לכזה דקדוק, למשל, שהיא מבינה שהיא לא מבינה, כשאדם מבין שיש מקום שבו הוא לא מבין, מקום עמוק שלו בו הוא לא מבין, זה היכולת של המחשבה לבטל את עצמה. זה הקיצוניות של המחשבה. זאת אומרת שהמחשבה יכולה לבטל את עצמה, זה היכולת של אדם לתפוס שיש מקום שהוא לא מבין, שהוא קיים, שהוא לא יכול להגיע לשם. זה מחשבה שכביכול מסתכלת מלמטה על עולם האמונה, היא אומרת שאני לא יכולה להגיע לשם, ואז היא כאילו במין תנודה כזאת אל עולם המחשבה, נתקעת כל פעם במקום שהיא לא יכולה לעבור, היא יודעת, מבינה שהמחשבה שהיא לא יכולה לעבור לשם, ואז היא מסכימה להתבטל. זאת אומרת, להתפרק.
זה מצביע בדיוק, אבל אם אתה לא תביא רגש באותה רמת קיצוניות,
יפה מאוד, ולכן אחד הדברים שרבי אברהם בן הרמב"ם מדבר עליו, נכון, נכון, והרגש הזה, הרגש... יפה מאוד, נכון, אתה אומר יפה מאוד, אתה אומר יפה מאוד, כי המקום, שער המעבר מביטול המחשבה אל חוויית העין, זה בעצם הרגש, אתה קורא לזה רגש, אבל הרגש הזה בעצם זה נקרא מדרגת החיה שבנפש. דיברנו מקודם על נפש זה גוף, רוח זה רגש, הרגשות התחתונים, נשמה זה מחשבה, חיה זה שורש החיות, זה הרגש, אתה אומר, זה נקודת השער, להרגיש שאני חי. ושוב, לא ניכנס לזה למה זה נקודת השער, כי זה נקודת החיה, זה נקודה שהיא דואלית. ההגעה אליה זה על ידי ביטול של המדרגות התחתונות, שזה גוף, רגש ושכל, זאת אומרת, זה צד אחד שלה, שזה ביטול הלבושים של היש, אבל מה שיש בזה כן הרגשה של יש של קיום, אני מרגיש שאני חי, ולכן אני יכול אחרי זה להפוך את הביטול של המחשבות התחתונות ולהגיע לחוויה של העין המוחלט בתוכי, שזה בעצם אותה נקודה שהוא רק אמונה, אותה תחושה של נקודת האחד שבתוכי. בעזרת הקדוש השם עוד חזון למועד, אבל מה רציתי להגיד לזה? רציתי להגיד לזה שלכן חז"ל אומרים שאדם צריך, כתוב שהאדם צריך להאמין לחכמים שבאותו הדור, שאפילו אומרים לך על שמאל שהוא על ימין, או על ימין שהוא על שמאל, צריך להאמין להם. למה? כי בעצם אני מקיים את התורה, כשכל עוד אני מקיים את התורה מתוך הדעת שלי, כאילו אני חושב שאני מבין מה שאני קורא פה, ואני חושב שאני, הכל בא מתוך השכל שלי, כן? כל עוד זה בא מתוך השכל שלי, אז זה לעולם יהיה מוגבל, זה לעולם יהיה עדיין תקוע בתוך עולם מוגבל של, של, של שניים, של, של, של תפיסה שלי, של תפיסה מוגבלת ומעוותת שלי את המציאות. ולכן מה שאדם צריך לעשות זה להתפשט מהשכל שלו, אמרנו, ולהתחבר אל המקור הפנימי של ההוויה שלו, שזה נקודת האחד. ואז אחרי שהוא התפשט, הוא הבין שהוא לא מבין כלום, הוא הסכים, השכל שלו הסכים להתבטל, ואז למה הוא מגיע? לחוויה אישית, עמוקה מאוד, של מה? של נקודת האחד שבנפש שלו, על ידי כוח האמונה שבו. על ידי שהוא ביטל את השכל שלו לגמרי, זה קשה מאוד, כי בשביל כל אחד לבטל את השכל שלו לגמרי, זה אומר שהוא חייב לוותר על עצמו. כי כל אחד מגדיר את עצמו עם השכל שלו. אם כל אחד ישאלו כל אחד מי אתה, אז עיקר הזהות של רוב בני האדם, מי אני, זה המחשבות שלי. זה התפיסה שלי את עצמי. זה, כשאומרים למדם, תתפשט לגמרי מזה, זה בעצם לוותר על עצמי. לכן רוב האנשים לא מוכנים, לא, אף פעם לא הגיע לנקודת העומק של האמונה האמיתית בתוכם, שאמרנו שמה זה, זה חוויה פנימית של נקודת האחדות שבנפש, לעולם לא יכולים להגיע לה, למה? כי הם לא מסכימים לוותר על עצמם. הם לא יכולים להפסיק את חוט המחשבה, כי בשביל, להפסיק את עולם המחשבה בשבילהם, זה בעצם בחינת מוות, ולא רוצים למות. ובעצם כדי שאדם יתגבר באמת על הטבע שלו, שיתעלה מעל הטבע שלו, מה הטבע שלנו? לחיות. ומה זה חיים בשבילנו? מחשבה. זה הדוגמה, כאילו, זה הטעות שלנו, שאנחנו חושבים שהחיים שלנו זה המחשבה, אז אנחנו לא רוצים לוותר כאילו על החיים שלנו, אנחנו לא רוצים להפסיק לחשוב. אנחנו לא מבינים שכל עוד לא באמת הסכמנו לוותר לגמרי על מי שחשבנו שזה אנחנו, שמשהו זה המחשבה, רק אז ורק אז, נוכל להגיע באמת לחי החיים שבתוכנו, לחיות באמת לחיים האמיתיים. וזה בעצם מה שחז"ל אומרים לו, שאפילו יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. מה זה אומר? שאני מבטל את עצמי לגמרי, אני לא מבין כלום, באמת אני מבין שאני לא מבין. אני מבטל את עצמי לגמרי, אני מגיע לבחינה עמוקה של חיבור עם הנקודת האחד שבנפש, ואז אני יוצא החוצה, ואני מקבל את התורה מחדש, אבל לא דרך הדעת שלי, כי אני מבין שהדעת שלי מוגבלת. אני מקבל את התורה מחדש, ואני מקבל את התורה כפי שהיא. זאת אומרת, אפילו שיגידו לך, משהו שלי לי נראה היה ככה, או אפילו אומרים לך להפוך, זה הפוך. למה? כי אני לא מלביש את עכשיו את התורה עם הדעת שלי, אני התנקיתי לגמרי עם התורה שלי, ועכשיו כשאני מתלבש עוד פעם בדעת, זה לא דעת שמסתירה, כי כל, שימו לב, זה אחד הדברים. כשאני לומד את התורה ואני מקיים אותה מהדעת שלי, אז זה דעת שמנתקת אותי מהבורא, כי זה, כל פעם זה כיסוי, זה דעת שלי שהיא דעת של כיסוי, כי היא מסתירה לי את האחד שבי, ולכן היא מסתירה את האחד שנמעלה. אבל אחרי שאני מסלק את הדעת שלי, אני נשאר עם תוקף האמונה, שזה נקודת העין שבנפש. אחרי זה שאני מתלבש עוד פעם בדעת של התורה, זה כבר לא עם הדעת שלי, זה עם הדעת, עם הדעת של התורה כפי שהיא, ואז הדעת הזאת היא דעת מתוקנת, היא דעת שמחברת אותי. זה נקרא שאדם הולך ביום, עובד, והבגדים שלו מתלכלכים. זה דעת שהיא לא מתוקנת, דעת שאדם לא מסוגל להתנתק מהמחשבות שלו. זה כמו בגדים מלוכלכים, מזיעים ומלוכלכים שהם מסריחים. מה אדם צריך לדמוד לעשות בלילה? להוריד את הבגדים המלוכלכים, לשים את המכונת כביסה, כן? ללכת לישון עם פיג'אמה. זה אדם שהוא לומד להתנתק מהמחשבה, להתפשט מהמחשבה. ברגע שהוא מתפשט מהמחשבה והוא נשאר עם העין, המחשבה עכשיו מתנקה. למחרת בבוקר, כמו שהוא לובד בגדים חדשים ונקיים, עכשיו יש לו כיף, הוא יכול לעבוד כמו שצריך. ככה אדם שלמד להתפשט מהמחשבה, להיכנס אל העין, סוד הביטול שבנפש, זה סוד ההתבודדות האמיתית. אך למחרת עכשיו, הוא יכול עכשיו להתלבש עוד פעם בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן בתוך הבריאה, שזה מחשבה וזה רגשות וזה מעשים. ועכשיו הדעת, המחשבה והרגשות והמעשים הם מחשבות, מעשים נקיים. כי המחשב הם לא שלו, זה מחשבות שהוא בעצם מלביש את עצמו, מחשבות נקיים. תודה רבה להקשבה, בשורות טובות, ישועות, נחמות. אנחנו נפגשים פה כל יום חמישי, כולם מוזמנים.